איך אנחנו נלמד את הנושא הזה בצורה מיוחדת? נלמד את הנושא בצורה מיוחדת במה?
שאנחנו נלמד היום את ספר נחמיה. מישהו למד פה את ספר נחמיה?
ספר נחמיה,
אנחנו נלמד את ספר נחמיה. כן? זה מה שאנחנו לומדים, ספר נחמיה. זה למעשה אנחנו לומדים את תהליך התחלת בית שני. איך התחיל בית שני? זה מה שאנחנו לומדים היום דרך ספר נחמיה. מה שאנחנו נראה בספר הזה,
מזה יהיה לנו ממש אב טיפוס מפת טופוגרפית של תהליך הגאולה שקורה עכשיו. בדיוק אותו דבר, ממש אחד לאחד ממש.
ומזה אתם תראו ש... מה שהיה, כותב את זה הגרס, אנחנו הבאתי את זה בסוף
בסוף השיעור, אני צריך להגיד את זה, אני אומר את זה כבר בהתחלה. אומר הגרס
שמה שהיה בגאולת בית שני היה גם בגאולת בית שלישי. הוא אמר את זה לפני שהוא ידע מה יקרה, אבל זה קורה בדיוק. מה שקרה עד היום קרה בדיוק, ומה שקרה אחרי זה יקרה בדיוק.
מה שקרה בבית שני יקרה בבית שלישי. אותו תהליך בדיוק שקרה בבית שני, אומר הגרס, יקרה גם בבית שלישי.
אותו תהליך בדיוק. באמת רואים את זה בעיניים, הגרא כתב את זה עוד לפני שהוא ראה את התהליך, כמו שאנחנו כבר יותר חכמים, נביא לא יותר חכמים, אלא יותר, שאנחנו יותר נתונים, אני אגדיר את זה ככה. אנחנו רואים שמה שקרה שם זה בדיוק מה שקורה היום, מתוך זה אנחנו נראה שכל מחשבות הדיכאון שיש לאנשים לפעמים,
ממה שהם רואים את הגאולה בצורה קטנה, ויש אנשים חילוניים, ויש חוסר מוטיבציה, יש ירידת ערכים,
ונלחמים מכל מיני שטויות, אז תראו שכבר ראינו בסרט הזה, וניצחנו בגדול, אז אתם יכולים לראות שגם עכשיו זה יהיה ככה. זה באופן כללי מה שאנחנו יכולים ללמוד.
בסוף כאילו,
לא שמעתי. לא, ברור שלא. בגלל שתהליך הגאולה של בית שני הוא אב טיפוס תהליך הגאולה שלנו של בית שלישי. אבל הבית שלישי לא יחרב, זה כל המקורות כתוב שבית שלישי לא יחרב, וזה בית אחרון, זה ברור. כי לומדים, על זה לומדים, והנה שלושה הדרים רובצים על הבאר, בין שאר הדברים. כן? השלושה הדרים זה בית ראשון, בית שני, בית שלישי. לומדים את זה מהבארות של יצחק גם. נכון, הבאר הראשונה התעסקו עליה, הבאר השנייה, הבאר השלישית, רחובות. בסדר, יש המון ראיות לזה שבית שלישי לא יחרב. הלאה. דברי נחמיה בן חכליה. כן? אנחנו נדון ספר נחמיה, כמו שאמרתי לכם, דברי נחמיה בן חכליה. אז נחמיה בן חכליה הזה, הוא היה בבבל, הוא היה בכלל בפרס שם, אצל המלך, כן? שם הוא היה, הוא לא היה בכלל בארץ, נחמיה. הוא ירד עם כולם, זאת אומרת, כולם היו בגולה, הוא כמובן לא עלה. כמו שכבר למדנו באחד השיעורים, אני צריך לזכר באיזה שיעור, כבר למדנו את זה שעלו לבבל, מבבל עלו רק שארית הפליטה. לא עלו, הטובים לא עלו. איפה למדנו את זה? איפה למדנו? באיזה שיעור למדנו את זה? הראיתי לכם את זה שהשטוקי הסופי החרובי בצום קדיה, בשיעור על עשרה בטבת. בשיעור עשרה בטבת למדנו את זה, נכון. מה זה בשיעור עשרה בטבת? שאלה שעלו מהגולה היו מילים אחרות, כל הצפוקים במילים פשוטות, נכון? והטובים נשארו בחוץ לארץ, ונחמיה כמעט שהוא חבר אחד מהטובים, כמובן, הוא לא שטוקי ולא הסופי ולא חרורי ולא כל הג'וקים האחרים. אז ממילא נשארנו שם בפרס ביחד עם כל הטובים. הסיבה שנכתב הספר הזה, זה למה זה נכתב לדורות? הרי כתוב שכל נבוא, כל מה שנכתב לדורות לדברים, הרי כתוב 60 נבואות נביאים עבדו לישראל, כמיניהם יוצא מישראל. שואלים, אז איפה כל הנבואות? הרי מה זה בא... ספרי הנבואה בתנ״ך, אין כל כך הרבה נביאים, יש ירמיהו, ישעיהו, יחזקאל, ועוד 13 וזה בערך, אז איפה כולם נאמרו? כתוב נבואה שנצרכה לדורות נכתבה, נבואה שלא נצרכה לדורות לא נכתבה. זאת אומרת, זה שהתנבאו התנבאו, אבל כתבו רק מה שצריך לדורות. זה ראיה שמה שכתוב כאן בספר נחמיה, שבעיקרון זה סיפור מאוד בנאלי ומסכן, באמת, אז תראו, זה סיפור. לא, לא, זה לא נראה משהו שיש לו איזשהו ערך רוחני, מוסרי, משהו מיוחד. זה סיפור. נחמיה מספר על חייו העגומים בערך, בוא נגיד על חודש, לא חודש, אני יודע, על שנתיים בחייו העגומים. זה בערך כל הסיפור. למה זה נכתב? כי נצרך לדורות. נבואה של נצרך לדורות נכתבה, למה נצרך לדורות? מזה יפול, ילמד, תלמדו שלא יפול לבבכם, ושמה שהיה שם הוא יהיה פה. טוב, אז נחמיה הזה...
זה ההוכחה, בגלל שנכתב הזה יהיה גם פה.
כן, בגלל ש... אם אני... תראה, זה, אם זה כמו כל ה... אתה מכיר את כל המוזרים האלה שמוצאים? מי ששלח לי אימייל שמצאו בקפיצות המוזרות בתנ״ך, אל... קולומביה תתפוצץ, אני לא זוכר משהו כזה, אילן רמון. כן, אז זה, אני לא רוצה להגיד זבל גמור, אני אומר, זה ממש זבל גמור. למה זה זבל גמור? כן, חכם ציון, תגיד זה לפני שהתפוצץ, נראה אותך, תאמין, נראה אותך עכשיו לעצור את החללים בזמן, תמצא את זה בזה ותגיד זה הולך להתפוצץ, אז אני אדבר איתך. אבל עכשיו נמצא שם כל מיני איזה חוכמה, חוכמה, לא, זה לא חוכמה גדולה. אבל זה, עם כל הכבוד, בכתב, מה? מה הוא
גימטריה?
לא, כבר הסברת לכם פעם את העיקרון של הגימטריות. נכון, הגימטריה היא לא הוכחה. הגימטריה היא, כבר אמרתי לכם את זה, אני חוזר את זה בזריזות, בשנייה. הגימטריה היא אף פעם לא הוכחה. הגימטריה היא משהו שבא להשאיר לך את התמונה הרוחנית שידעת ממנה, ואז אתה רואה איזה גימטריה זה מתאים, אז זה מתאים, ואז מזה אתה לומד שבאמת זה נותן לך איזשהו אסמכת האחרונה. אבל הלימוד אף פעם לא מהגימטריה. אם היית מראה לי שבפרשות האלה של אילן רמון וקולומביה היית מבין בשכל, בהיגיון, למה זה צריך לקרות באופן רוחני מוסרי, ואז גם היית מוצא לי את הקפיצות, אז הייתי מקבל את זה, אתה מבין? אבל שכל מה שיש לך זה רק גימטריות, אז כבר אתה יכול לעשות גימטריה כל דבר. אז לכן הראיה היא א', שהדברים האלה מלמדים על תהליך רוחני שכנראה זה הסדר שלו, יש פה קודם את השכל, ב', אמרתי לך שהגרא אמר שככה זה יהיה בבית שלישי, והוא היה לפני בית שלישי, היה לפני 200 שנה. ואתה רואה שזה קרה.
אבל איך הוא יודע? כתוב הרבה דברים
בתנ"ך. אז עכשיו, איך הגר"א יודע? זו שאלה חדשה. אבל אני חושב שהוא יודע את זה מאותו עיקרון, כמו שאני עכשיו אמרתי. אני לא בטוח, אני לא שאלתי אותו.
כל מה שאמרנו,
אמרנו
שבגלל שמה שנכתב לדורות, אנחנו צריכים אותו.
אבל אם זה נמצא לגלות,
אז לא שנמצא לגלות,
זה
לא הרבה דברים.
מה שנכתב לדורות, ודאי, אנחנו צריכים אותו, ואם נכתב שיצא לגלות, נמצא
כתוב בתורה, כתוב בנביאים שיצאנו לגלות.
לא, כתוב בנביאים שנחזור מהגלות. זה החידוש. שיצאנו לגלות זה לא חוכמה שהוא ראה בעיניים שיצאנו בעוד הכתב. החידוש הוא שמשה רבינו כתב ושבתי וקיבצתי לכם מכל הארצות. זה החידוש. משה רבינו לא הכיר לא את הטורקים ולא את האנגלים, לא את הבבלים ולא את הפרסים. ובכל אופן הוא כתב ושבתי וקיבצתי לכם מכל הארצות. זה החידוש, הבנת? שהוא כתב משהו שיהיה בעתיד, בלי שהוא יראה את זה בעיניים, מה חוכמה?
אבל משהו כתוב שקרה הרבה דברים, זה לא משהו, יכול להיות שזה בכלל נכתב כדי
שנלמד
משהו אחר מזה.
נכון, זה סברה נכונה מה שאמרת, אבל זה שנכתב זה לא אומר שדווקא זה צריך ללמוד מזה. אז א', אני מביא פה את הגר"א שאומר שזה מה שצריך ללמוד מזה. ב', יש פה גם סברה, מה הסברה? זה מה שאמרתי קודם. כשאתה קורא את ישעיהו, את ירמיהו, את יחזקאל, אתה רואה שיש שם הרבה הדרכות מוסריות. זאת אומרת, אתה רואה מעבר ללימוד ההיסטורי, יש בזה עוד הרבה עניינים מוסריים שאתה צריך ללמוד. פה אתה תראה שזה כמעט דברי הימים, אתה מבין? זה סיפור. לכאורה סיפור נחמד וחביב, אבל לא יותר מזה. אז אם זה נכתב לדורות, למה את זה כתבו ואחרים לא? תראה לך עוד דוגמה למה לשאלה כזאת. למה מכל הצרות שקרו לעם ישראל, בחרו דווקא את צום גדליה שיהיה אחד מארבע צומות? אני קראתי פעם איזה, לא זוכר איזה... באיזה עיתון של החילונים, כן? מישהו אמר, אנחנו מדברים שמת פקיד בבלי. אתה מבין? צום גדליה זה מאורע שבעיניים הקטנות לא קרה שם כלום. קרם, מאוד אנחנו צובים על גדליה חביב שמת מת בגני ימיו. אבל קראו לעם ישראל צרות ברמה הרבה יותר גדולה שלא נדע מה חורבן ביתר. זו צרה פי מאה יותר גדולה, מה להשוות בכלל? זה היה שחיטה גמורה, רצח עם, חורבן גמור. על זה לא צומעים. ואני אומר, פקידון בבלי ששרח, לא שרח, פקידון בבלי שנפגד, על זה צומעים. אז מזה אתה מבין שכנראה יש פה נקודה שהיא מעבר לפשט. לכן זה אותו דבר פה, אני חושב. זה הסברה של הגר"א. שהסיפור הוא סיפור, אתה תראה את הסיפור, כמה סיפור עלוב, כאילו במובן הזה שאין בו שום חידוש. אז תבין, זה כנראה נכתב לדורות, כי כנראה אתה צריך ללמוד מזה, לא להתייאש בתהליך הגאולה. בסדר? הכל סברות בעסק הזה. נכון שסברות, אתה לא יכול לדעת. לכן אני מביא לך את הגר"א, לך דבר איתו, שאל אותו. טוב, דברי נחמה בן חכליה. באים בחודש כסלו שנת 20, מה זה שנת 20? כנראה 20, שנת כף לדריווש, המלך שהוא התחשסתא. ואני הייתי בשושן הבירה. אז כן, הוא היה בפרס שם, עם כל החבר'ה. ויבוא חנני אחד מאחי, הוא ואנשים מיהודה. אז הגיעו כמה יורדים מירושלים, כן? הגיעו כמה יורדים מיהודה. וישלם על היהודים הפלטה שנשארו מן השבי ועל ירושלים. ושאל אותם מה קורה שם. אתם מבינים שזה כבר היה, לדעתי, זה כבר היה אחרי כובש. כן? אם אני לא טועה, כן? זה היה כבר, אתה יודע, אחרי שכבר ירדו, התהליך, מה שקרה זה שחזרו לארץ והתהליך נתקע. זאת אומרת, כורש חזר בו, וכל העסק חזרו לארץ, לבנות בנגש, כל התהליך נתקע, נשארו כל עלובי הנפש שם בירושלים, וזהו. והבוא כן. ויומר, אז הוא שלם על היהודים על הפליטה שנשארו מן השבי ועל ירושלים. ואמרו לי, הנשארים אשר נשארו מן השבי שם במדינה ברעה גדולה ובחרפה. וחומת ירושלים מפורצת ושעריה נצטו באש. כן, הוא אומר המצב על מה שזה על הקנטים, כן? ירושלים שרופה, השערים, כל החומות פרוצות, יש חצי חרב, אנשים שם ברעב, קיצור מצב נואש. והייתי שומע את הדברים האלה, ישבתי והתקבע את הבלי ימים. מה זה ימים? ימים זה... יש, בדרך כלל ימים זה שנה, אבל אני חושב שבמקרה הזה בוא נראה מה זה ימים, מה יגיד רשי. מה זה ימים? לא אומר לנו. ימים כמה ימים. אתם רואים, זה לא הגיוני שהוא יתאבל שנה, כי הוא יותר מדי איש מעשי, מה יתאבל שנה, רוצה לעבוד אתכם. והעת שם ומתפלל לפני אלוהי השמיים. ואמר, אנו השם אלוהי השמיים, האל הגדול הנורא שאומר עברית וחסד, בתפילה ארוכה שהוא מתפלל. זכור את השבה שציווית את משה עבדך, אתה רואה? הוא כבר זוכר את משה עבדך, לאמר, אתם תמלאו ואני אצטרך אתכם בעמים, ושבתם אליו ושמרתם את עדיי, ואהיה נתכם ואביאכם ואקיבצכם. אז הוא אומר, אתה כבר הבטחת למשה שתחזיר אותם, אז בוא תחזיר אותם. אז הוא נותן פה תפילה ארוכה, בסוף הוא אומר, אצליח על עבדך היום, תנה לי רחמים לפני האיש הזה, ואני הייתי משקל המלך.
נחמיה זה היה שר חשוב שם בפרס. הוא היה משקל המלך. המשקל המלך זה לא מלצר, אלא אני מבין, כמו שר המשקיעים, זה שר המשקיעים אצל יוסף, הוא היה איש חשוב, הוא לא היה... אמנם זה נראה משהו פשוט, אבל כנראה זה היה משימה, כנראה זה היה נשאול
איזה אנשים... מה זה? כל המשתאות של הפרסים.
כן, זה לא רק המשתאות, אני חושב שזה היה תפקיד, זה היה כמו של למזכיר המדינה בארצות הברית, לשר החוץ קוראים מזכיר המדינה, מה זה מזכיר המדינה? זה לא איזה פקידה שיושבת ורושמת מכתבים, אלא זה שם תואר כזה, אני חושב שזה משקיע למלך, הוא גם משקיע למלך, אבל כנראה זה יותר חשוב מזה. וכל מכיר, הוא היה שר חשוב שם בשושן. דבר ראשון, אנחנו מבינים
שנחמיה חוזר בתשובה. כי הרי הוא יודע שהשמיים חרבה והכל הביקליטה, אז מה, זאת אומרת שכולם שם מסכנים, אבל זה לא חידוש. כולם ידעו שהמצב לא טוב, אז מה קרה פתאום? קרה פתאום שכנראה עצם המפגש עם האנשים עצמם שבאו לירושלים, או שבאופן כללי בלי קשר, הוא חזר בתשובה, יש פה חזרה בתשובה. נחמיה הזה היה מה שנקרא באמריקה, ישב שם בפנטגון, שר מצליח. קיצור, היה, הכל היה מצוין, הרגיש לידע. פתאום הוא הרגיש שמשהו פה לא בסדר והחליט לחזור בתשובה. אני אומר, העובדות היו ידועות לו קודם. זה שהוא שמע את העובדות, אז אולי זה הציק לו משהו. אבל זה לא שהוא לא ידע בכלל חשב שבירושלים הכל נהדר. הוא ידע באופן כללי שזה לא בסדר. אז דבר ראשון, הוא חוזר בתשובה. מה קורה, דבר ראשון שהוא חוזר בתשובה? מתחיל מה שקרה בציונות דתית. נכון? מה שהוא מתפלל. ודבר ראשון, הנקודה היא לעורר את הנקודה הרוחנית, הנקודה הדתית. ואת החזרה בתשובה מתחילה בזה שמעוררים את הצד הדתי, את הצד הרוחני, בשלב החזרה לארץ, אנחנו נראה כמובן שהוא יחזור לארץ עוד מעט, כן? בשלב החזרה לארץ, וקודם בונים את המסד הרוחני למסד הדתי. זה עוד, טוב, זה קצת מקביל, זאת אומרת, אני לא, אתם חושבים שאני אונס פה את השטח, אבל אני אומר, ככה גם התחילה הציונות, היא לא התחילה בהרצל, היא התחילה קודם בעליית תלמידי הגר"א, התחילה לפני זה בעליית תלמידי הבעל שם טוב, תלמידי תלמידי רבי יחיאל מפריז, היה תלמידי בעל התניא.
עזר
אחד עשה את הכל עד למשרד ציונות.
איזה
משרד ציונות?
הדתיים?
כן,
הרב... נכון, זאת אומרת, זה התחיל דבר ראשון בזה שהייתה תנועת עירות רוחנית דתית, שהמקור היה דתי החזרה בתשובה דתית, במובן הזה שצריך להתפלל לנשם, וצריך להתחיל לייסד את השאיפה לציון, מה שגרה, יש ספר שגרה מגיד דורש ציון. התחילה דרישת ציון בחוץ לארץ. דרישת ציון קודם באופן דתי, כן? במובן זה שצריך לעשות זה באופן אמיתי, זאת אומרת, כל 2000 שנה ידענו שלא בסדר, וזה חבל מאוד שכולם בחוץ לארץ, אבל איזשהו שלב זה התחיל באופן של תביעה ממש מהשם, התפללות אל השם, לא רק במובן הרגיל שכל 3 פעמים ביום בתפילות, אלא באופן ענייני שממש לקחו את זה ללב. טוב, מה קורה אחרי זה? ויהי בחודש ניסן, אז הוא אומר, ותנני רחמים לפני האיש הזה, ואני הייתי משקל המלך. הוא אומר, אני, מה שאני הולך לעשות עכשיו, תעזור לי. ויהי בחודש ניסן שנת 20 להתחשסת המלך, יין לפניו, ועשה את היין. אז הוא עכשיו הלך למלא את התפקיד שלו בבית המלך, והתנה למלך ולא הייתי רע לפניו. זאת אומרת, בדרך כלל הוא ידע שאני אדם אמין, שאפשר לסמוך עליו, שאני, בקיצור, אחת מהשורה הראשונה של האנשים החשובים שם. ויאמר לי המלך, מדוע פניך רעים ועתיך חולה? איזה כי אמרו הלב והירא הרבה מאוד. בקיצור, המלך התעצבן עליו, למה? הוא ראה שהוא עצוב, אז הוא אמר, למה פניך רעים ואני יודע שאתה לא חולה, אז מה קרה? אתה בטח זומן פה משהו נגדי, זאת אומרת, מה קרה פתאום? הוא ראה שהפנים שלו לא אותו דבר. ואומר למלך, המלך לעולם יחיה, מדוע לא יראו פניי, אשר העיר בית קברות אבותי חרבה ושעריה הוכלו באש? ויאמר לי המלך, על מה זה אתה מבקש? ואתפלל לאלוהי השמיים. ואמר למלך, אם המלך טוב, אם אתה עבדך לפניך, ששלחני יהודה על עיר הקברות תבותי ואבננה. ויאמר לי המלך, והשגל יושבת אצלו. עד מתי ימלכך ומתי תשוב, הייתה בפני המלך, וישלחנו ואתנה לו זמן. טוב, אז בואו נראה מה קורה הלאה.
נחמיה הולך לנצל את הקשרים שלו בוושינגטון, כדי
לבנות את ירושלים, כדי להתחיל את תהליך הגאולה, כן? זאת אומרת, עובר השלב הדתי שהציונות הדתית עובר השלב של הציונות המדינית. זה נקרא ציונות מדינית. הולך לה, הוא היה קרוב למלוכה, יש לו קשרים שם, הוא הולך לצאת את הקשרים שלו. כמה דברים נחמדים שאפשר ללמוד ממה קורה שם בדבר הזה. דבר ראשון, שימו לב, שהקדוש ברוך הוא עוזר לו להתחיל את תהליך הגאולה לפני שהוא עושה את זה בעצמו. הוא רק התפלל את מה הקדוש ברוך הוא ארגן לו את זה, כי הוא לא יודע איך הוא הולך להגיד את זה למלך. כי מה פתאום יבוא למלך ויתחיל להגיד לו שהוא עכשיו רוצה לגנות ירושלים? כי הרי אז, באמת, כמו שראה בהמשך, חשבו שהוא רוצה למרות, בהמשך ניסו להעליל עליו שהוא רוצה למרות במלך, והיהודים רוצים חזרה לפרוט כאילו מעצמה ולהתפרד בפרס, כן? אז אם הוא יבוא עכשיו למלך ויגיד לו, לא יודע בדיוק מה הוא תכנן לעשות, כן? אבל זה בעיה להכניס את מה שקרה, את הרעיון שלך פה בתוך העסק. הקדוש ברוך הוא זימן לו שבעצמו ישאל אותו, ואז הוא יכול לענות לו. זאת אומרת, אם, כמובן, כל מה שהוא עכשיו יתפלל, דבר ראשון זה הופיע בזה שה... מי שמדבר אל הראשון זה המלך, לפני שהוא התחיל לדבר. יש כלל כזה בכוזרי שאומר, מי שזוכר, למדתם פעם כוזרי, כתוב ש יש שם את המשל של הרופא, השחל והרופא, יש משל כזה בכוזרי, שהשחל, יש אוצר רפואות, והשחל נכנס, שחל זה טיפש, כן? השחל נכנס לשם, מוציא רפואות סתם, לפעמים זה מוציא אחרים לא, והרופא האמיתי יודע להוציא את הדברים הנכונים. והנמשל שם הוא אומר אל תתפלא בפניך, זה כך הוא אומר ממש בדיוק, מילה במילה כמעט, אל תתפלא בפניך שכאשר הוכנו החומרים אז מופיעים הרשמים האלוהים. אני אגיד את זה בעברית שלנו, הכלל שאומר הכוזרי, הכלל שאומר הכוזרי, ואתם דיברנו על זה כבר בכמה הקשרים, איך יודעים שדבר אמיתי, שדבר אלוהי, דבר אלוהי בא לבד. אמרנו את זה בכמה הקשרים, אני לא זוכר, למשל אמרנו את זה אולי בתשובה או במדרגת הקדושה, פעם אמרנו את זה בקשר למסילת ישרים, אני לא זוכר באיזה הקשר אמרתי לכם את זה פעם. במסילת ישרים, זוכרים, יש מדרגת הקדושה, מדרגת הקדושה, שאדם מכין עצמו קצת מלמטה, ואז הקדוש ברוך הוא מביא עליו הרבה קדושה מלמעלה. איך יודעים שזה נכון? יודעים שזה נכון מתי שזה בא, בתפילה אמרתי לכם את זה, שאני הזכרתי, בשיעור של ברסלב, זוכרים, זה לא עובד, של אדמו"ר האמצעי. זוכרים, כשלמדנו על אדמו"ר האמצעי, אז אמרתי לכם, איך אתה יודע אם ההתפעלות שלך היא אמיתית, או שהיא חיצונית, מה שנקרא התפעלות לב בשר, או התפעלות נשמה אמיתית? אמרנו שהדבר האמיתי בא לבד. אתה משתדל כמה שאתה יותר, אתה מתחיל לעשות תנועות מוזרות עם הידיים, ואתה רוצה עכשיו להתלהם, אז זה לא נקרא. איך אתה יודע שזו התלהבות אמיתית? אם אתה בכלל, אתה לא מתפלל לך אל הקדוש, ופתאום אתה רואה את עצמך כמו רבי עקיבא, נוצא אותך בצד השני של החדר, אז זה אמיתי, נכון? ודבר אמיתי בא לבד, זה העיקרון הזה שאומר רבי יהודה הלוי. מה העיקרון? אתה מכין את החומרים. אם ניקח את הדוגמה הזאת של התפילה, זה מצוין. אתה מבחינתך עובד לפי הכללים של אדמו"ר האמצעי. אתה לומד הלכות תפילה, ואתה לומד את הרעיונות של התפילה, ואתה מתכוון עכשיו להרגיש את הצורך הרוחני בעניין ירושלים. אתה עושה את כל מה ששלך. אבל באיזשהו שלב זה בא לבד. פתאום לבד יש לך את הכוונה האמיתית הזאת בתפילה, זה לא מה שאתה יכול לרצות לגרום לו לבוא. אתה עושה את התפקיד שלך, אתה לא שעושה את התפקיד שלו. זה נקרא שוכנו רשמים האלוהים. כשאוכלו החומרים, אז מופיעים הרשמי אלוהים בבת אחת, שאומר הכוזרי. אתה עבר פה, זאת אומרת, הוא, כיוון שהוא הכין את עצמו ב-100%, אז פתאום קורה לו המצב שנכון עכשיו, יש לו פתאום את ההזדמנות להכניס את הנתונים שלו. אז הוא עכשיו אומר למלך, זאת אומרת, ציונות מדינית, והוא עכשיו אומר למלך שהוא רוצה לעלות לירושלים, לבנות ירושלים, ובקש ממנו מה שיקרא סיוע. יש פה דבר שצריך לשים לב לב, שכתוב, והשגל יושבת אצלו. כן? כתוב, עוד פעם נקרא את זה. ואמר למלך אם טוב, אם טוב על המלך ושתה בעבדך, שלכן אל יהודה יהיה קרבות עבדה ואבננה. ויאמר לי המלך והשגל יושבת אצלו. עד מתי המלאכה מתי שוב הייתה לפני המלך ושלכן היא ואתנה לו זמן. טוב, השגל, אז רש"י אומר זה המלכה. המלכה, אשתו. אבל אתם רואים שהם אומרים פה מילה לא יפה, זאת אומרת, לא אומרים גזירה, כבודה, כן, טוב, מי מחרות, אני רוצה להגיד מילה גסה, כן, שמתחילה במילים בין. אבל כן, היא יושבת אצלו, וזאת הכוונה, זאת אומרת, תמיד את זה. אז עכשיו, למה אומרים לנו את זה? מה הרעיון פה? אני חושב שיש שתי אפשרויות. אפשרות אחת, פשוטה, ולדעתי, נגיד, זה הפשט, אפשרות אחת אולי זה רמז למשהו יותר גדול. אפשרות הפשט, אני חושב שרוצים להראות כמה הדבר הזה נבזה וקטן ועלוב אצל המלך. זאת אומרת, אצל נחמיה זה כל חייו, הוא עכשיו הולך לבנות את ישועת ישראל. אצל המלך הזה, הפרסי שם, זאת אומרת, הסולטן הטורקי, זה נותן לו ללכת, אתם מבינים? זה משהו עלוב בעיניו. אתם תראו, זה משהו שיהיה, נגיד, יופיע בכל המהלך של הספר הזה. כל המהלך הזה של חנניה הוא מהלך עלוב. אתם מבינים מה זה מהלך עלוב? זה מסכן מאוד מאוד מאוד. כל מה שהוא עושה שם דבר מסכן, זה מתחיל בצורה מסכנה, זה ממשיך בצורה מסכנה, נגמר בצורה מסכנה. אבל הדבר המסכן והעלוב הזה, זה השורש לכל בית שני המפואר עם המכבים ועם תורה שבעל פה ועם זה שכמעט ניצחו את הרומאים והשתו ברגע האחרון, כן? וזה הדבר העלוב הזה עם האנשים העלובים האלה, השתוקים והחרורים שלמדנו עליהם, זה מה שעושה את הכל. ואני אומר, זה הלימוד הדרוע, שאתה רואה איזה תהליך עלוב כזה מסכן, ובראש הממה ברוך השם זה לא, כבר לא רואים, כבר רואים שלא כל כך עלוב, אתה רואה דברים עלובים, אתם מבינים, אתה בסך הכל מתעסקים עם שטויות, עם דברים קטנים, ובכל אופן זה המפתח להכל. אני חושב שזה הרמז העיקרי פה, שהשגל יושבת אצלו, הכוונה להגיד ש... אתה מבין, זה רוס על איזה בגדיל, אבל שילאו, אתה מבין, אז זה רק לא שם איזה עצם וגמרו. עוד יש אפשרות אולי ש...
שגל יושבת
אצל המלך? כן. כאילו המלך יושב, אתה מבין, בינתיים הוא גם מחבק את האי ומאשן נרגילה, אתה מבין, תוך כדי זה שהוא... כן, מה כתוב עליה?
זה כלבה.
או כלבה?
כלבה
או אישה. כן, אבל לומדים את זה מזה, תראה, רש"י כותב פה מלכה. רש"י כותב כאן המלכה, אשתו. אבל הרעיון זה מילה מבוזה, אתה מבין? אתם מדברים על זה בצורה של ביזיון. נגיד שזה אפס, זה עלוב. טוב, הלאה. אפשרות שנייה אני חושב שכתוב עם השגל הזאת זה כדי להגיד שבסך הכל מבחינת המלך הוא חפש בו את התועלת קטנה והפרטית שלו. זאת אומרת, איך הוא משכנע אותו? הרי כתוב ואמר למלך והיטב בעיניו. איך נהייתה בעיניו? מה? הוא תקע לו שם איזה יתרון, זה כמו שאתה אומרים לאנגלים שככה יהיה חייץ נגד הרוסים. יש פה איזה יתרון קטן, שהרעיון זה שגל יושבת אצלו, הכוונה, המציאות החומרית הנמוכה. זה השגל. יש פה איזה מציאות חומרית נמוכה. וזה הנקודה של המלך הזה. המלך הזה לא מראים את כל הרוחניות של נחמיה. הוא מוכר לו שם איזה לוק, שאתם מבינים. הוא אומר לו שבצורה כזאת יהיה חומת מגן נגד השודדים המצרים. בטח מוכר לו שם משהו. טוב, הלאה, ממשיכים. ואמר למלך, אם על המלך טוב, יגרות יתנו לי הפחבות עבר הנהר, שיעברו מיד אשר אבוא אל יהודה, וגבר אסף שומר הפרדה של המלך שייתן לי עצים. בקיצור, אז המלך נתן לו, מה שנקרא, את כל האישורים, והוא הולך הלאה. ואבוא על פחבות עבר נהר, ותנאים את אגרות המלך, וישלח לי המלך שרי חיל ופרשים. טוב, מתחילה הציונות המדינית. מה קורה דבר ראשון? כמובן שיש גם מישהו מתנגד תמיד, כן? בהתחלה יש קצת מתנגדים, אחרי זה יש הרבה מתנגדים. וישמע סבלת אחורוני וטוביה עבד האמוני, האמוני, אלה המנהיגים של מי שנמצא בארץ עכשיו. זה סבלת אחורוני, לא יודע מה זה אחורוני הזה, וטוביה עבד האמוני, והראה להם רעה גדולה אשר באה אדם לבקש טובה לבני ישראל. את שמעו שיש פה איזה מישהו שבא להתחיל לבנות משהו בירושלים, כבר הגויים שם מתחילים להתחלה תראו איזה רק שני הג'וקים האלה, אחרי זה בהמשך תראו שיצרף עליהם חבר הישי זה גשם הערבי. כן? אותם ערבים, כן? אותם ערבים, אז אותם ערבים היום. גם הערבים לא שם מצטרפים. בהתחלה הערבים לא מבינים שהולך להיות פה משהו נקדם, משהו באמת לא אמור להיות. אתם יודעים שבהתחלה ויצמן היה חבר של אבן סעוד או משהו. כן, מלך סעודיה, קראו לו אבן סעוד או משהו כזה, אבא של פייסל. שהוא אבא של זה שעכשיו, אני לא יודע איך קוראים לו. כן? אז הוא היה חבר של ויצמן, פרסמו ביחד הצהרה משותפת, שזה ברכה לכולם, שיהודים יבואו, פתחו את האזור. את הרב, מה? זה אבא של פייסל, לא? פייסל כבר היה חייל בכלל, מה קרה לכם? יכול להיות לכם זוכרים, אני אחריות על כל מיני דברים שקשורים להיסטוריה של... אני רק לא זוכר כלום, אני רק זוכר, אני חושב שזה אבא של פייסל. זה לא משנה, זה אבא של פייסל, הבן של פייסל או סבתא של פייסל. לצורך העניין, הערבים, קצור, היו ביחד איתנו בהתחלה, הם חשבו שהולך להיות פה איזה מהלך שהולך לעזור להם מה שנכון. בכל מקרה, אז יש כבר איזה שניים ש... בוא נגיד ככה, כבר...
מה הם מנהיגים שלהם?
היו מנהיגים של העמים באזור, המונים, כל מיני, לא יודע מאיזה חורונים האלה. ועבר על ירושלים, והיא שם שלושה ימים, ימים שלושה. דבר ראשון, הוא הסתובב שלושה ימים בירושלים לראות מה קורה, בירר מה קורה שם. זאת אומרת, הוא הולך לברר את המצב הגשמי והרוחני של היהודים שנמצאים בארץ ישראל. זאת אומרת, לראות מה המצב שם, גם באופן רוחני, גם באופן מעשי. בירושלים, נחמיה. נחמיה הגיע לירושלים עם כל הציוד, עם השרים של המלך, עם המכתבים, עם העצים. הולך עכשיו לבנות את ירושלים. הוא עכשיו רוצה לבנות את ירושלים. כן, אבל אף אחד לא יודע, כתוב כאן בפרשים שהוא לא אמר לאף אחד למה הוא בא. שמעו שמישהו רוצה לבקש טובה לישראל, אבל הוא לא הלך להגיד, אף אחד לא הבין שהוא הולך לעשות פה איזה מהלך יותר כללי, הוא בא עוד משהו שלושה ימים הלך בירושלים וברר מה קורה. ואבל הנה מגיע תכף קטע, הדבר הראשון המדהים פה. ואבל ירושלים ויש שם ימים שלושה. אז מה עושה בשלושה ימים? אני אומר, הסתובב ורואה מה קורה. ועקום לילה, אני ואנשים מעטים. אנשים, היה לו כמה אנשים, מה שנקרא, אנשים שהוא מין בהם, הקרובים שבאו איתו, שהם אלה שעבדו ביחד איתו, הביאו אותם איתו מפרס, כן? ועקום לילה, אני ואנשים מעטים, ולא הגעתי לאדם, מה אלוהי נותן לליבי לעשות לירושלים. הוא לא אמר לאף אחד מה הוא עושה, הוא הלך בלילה בשקט, לא אמר לאף אחד מה הוא עושה, תראו נראה למה הוא לא אמר לאף אחד מה הוא עושה, ובמה אין מי כי מבבע שרוכל בה. בשקט בשקט הלכו והתחבו. מה הוא הולך לעשות בשקט בלילה הוא וכמה אנשים נאמנים לדעתכם? מה? מה? מה פתאום? מה זה, מה הוא מקובל? מה? מה הולך לעשות? מה הולך לעשות יהודי? הגיע לירושלים, וגם מה המצב? מה הולך לעשות? הוא רוצה שאני הולך את התהליך. אף אחד לא יאמין מה הולך לעשות. אתה לא תאמינו. מה? לא שמעתי, רגע, אחד. איזה הרבית? יופי, מי אמר? לא שמעתי, מה אמרת? אולי אמרת נכון, רק אני מלחצי על זה, שמעת נכון. להרוס את החומות, יפה מאוד. מי שאתה יודע? למדת איזה פעם? מה? לא שמעתי, מה אומר? קרפה, יפה מאוד, בדיוק, יפה, הוא הולך להרוס את החומות. למה הוא הולך להרוס את החומות, הוא הולך להרוס את החומות, הרי הוא בא לבנות, מה אתה הולך להרוס? מה אתה עושה?
כולם יחשבו שבאמת הוא רוצה לבנות משהו חדש ב...
לא, אבל הוא לא אומר לאף אחד מה הוא עושה, הוא לא אומר לאף אחד
לשקם, סתם...
הוא הולך להתחיל עכשיו, לא, מה
כתוב?
טוב, שקט, אני אקרא ואחרי זה אני אסביר לכם, תרגעו. והעצב, הוא הולך להרוס את החומות. מה שנשאר, חבר'ה, אני אסביר הכל. אחרי שאנחנו יודעים כבר את הסוד הנפלא שגילה לנו ידידינו, איך קוראים לך שכחתי? יעקב, מה שיעקב הבקי גילה לנו את הסוד הנפלא מה הולך לעשות, אז בואו נקרא עכשיו. והעצב בשער הגיא לילה, שער הגיא זה לא שער הגיא שלנו, זה כנראה מקום שם בירושלים. ואל פני אין תנין ואל שער ההשפות ואיש עובר בחומות ירושלים השערים הפרוצים ושערי הוקלו באש ועבור השער היום וברכת המלך ואין מקום לבהמה לעבור תחתיו ואין לבנך הלילה ואיש עובר בחומה ואשוב ועבור בשער הגיא ואשוב והסגנים לא ידעו אנה הלכתי כל הסגנים, זאת אומרת הסגנים זה האנשים שהיו אז החשובים בירושלים ולידים ולכהנים ואחרים לסגנים יותר על הלכה על כן לא הגדתי, לא אמרתי לך מה אני הולך לעשות למה הוא עושה את זה? אז א' לגבי איך שהוא שובר לבד את החומות אז כתוב ברשי שהיו אותם, החומות פרוצים והם פרצו בהם יותר. זה הוא מסביר, ולמה זה היה לו קל? הוא מסביר כי החומות האלה היו הרוסות ממילא. קצור, הכל היה חורבות כאלה, נתן להם דחיפה, אז ישר הכל התמוטט, כן? למה הוא עושה את זה לדעתכם? בוא נקרא עכשיו הלאה. ואמר עליהם, אתם רואים הרעה שאנחנו בא, ירושלים חרבה אשר ניסתו באש, לכו נבנה את חומות השלה ולא נהיה עוד חרפה. למה הוא שובר את זה? כי אנשים כל כך עלובים שם, הוא רוצה לשכנע אותו לבנות החומות, נכון? כל המטרה שלו לבנות את ירושלים. איך הולכים לבנות ירושלים? קודם בונים את החומות. הוא יודע שאף אחד לא יקשיב לו בכלל. כי הם חבורת בטלנים, לא מעניין אותם שום דבר. אנחנו נראה בהמשך שהם חילונים, יותר גרועים מהחילונים של היום. חוץ מזה שהם מחללים שבת, אנחנו נראה את זה בהמשך. הם מחללים שבת בלי בעיה בכלל. נשואים נשים נוכריות. בקיצור, החילונים של היום הם ממש צדיקים לו אותם. אז האנשים האלה יש להם מוטיבציה ברמה של זבור. אין להם שום מוטיבציה לכלום. בטלנים, שמעניין אותם רק חומרים בצורה הכי גמורה בעולם. לא מעניין אותם שום דבר. הדרך היחידה לעורר אותם זה להכריח אותם. איך אתה מכריח אותם? אתה שובר להם את הכל, אז אין ברירה, חייבים לבנות משהו. אתם מבינים? הוא שובר את החומות, כי אחרי תגידו, אתם מבינים, יגידו, אוי, יש פה עוד כמה אבנים, אז לא צריך. אתם מבינים את הבטלנים האלה? יש כאלה, נגיד, ראה, לך תעשה משהו עוד, אבל לא, יש פה לחם, אפשר לאכול לחם גבינה. הדרך היחידה שכנע אותו לעבוד זה לסלק הכל, אין לחם, אין גבינה, אין כלום. אז מוכן להזיז את מה שקרה, להזיז את עצמו, זה סנטימטר, לעשות משהו. קחי את האנשים האלה. אז אין כבר אנשים שם. דברים שלהזיז אותם, אתה חייב לגרום מצב כזה שאין לברירה, השמנים האלה הולכים לזוז עכשיו 2 סנטימטר. אז לכן הוא לא אומר לאף אחד מה עושה, הוא הולך ושובר את החומות. עוד פעם, הרעיון הוא להראות כמה עלוב כל מה שקורה שם. אתם מבינים? כל העסק הזה עלוב. הלאה, בוא נמשיך. אחרי זה הוא אומר להם ככה, ואמר להם, אתם רואים הרעה אשר אנחנו בא, ירושלים חרבה אשר ניסתו באש, חוץ מלחמת ירושלים ולא להיות חרפה. אחרי זה הוא אומר להם, ואגיד להם את יד אלוהי אשר היא טובה עליי, ואף דברי המלך אשר אמר לי, ויאמרו נקום בנינו ויחזקו ידיהם לטובה. כן. אתם רואים שיש שני דברים שהוא אומר להם. דבר שהוא אומר, בוא נבנה את החומות ולא נהיה חרפה. לא נהיה חרפה, אתם בטח חושבים כבוד לאומי או משהו כזה, לא. רש"י מסביר, מה זה לא נהיה חרפה? לא יהיו בוזזים ושוללים אותנו. אומרת שנוכל לשים שומרים, לתורה עצמו שצריך, שלא יהיו בוזזים ושוללים אותנו. את קודם נותן להם טיעון מעשי, וזה שבר את החומות. שבר את החומות, כדי שאנשים יהיו להם מוטיבציה לבסיסית, איך להגיע. זאת אומרת, נותן להם טיעונים מעשיים, למה כדאי להם עכשיו לעשות את עלייה שנייה, כן? זה מקום, שלא יהיו מוזרים שעולים אותנו בגולה שם, כן? שלא יהיה פוגרום ברוסיה, אז בוא נעלה לארץ ישראל. אחרי זה שמתחילים להקשיב לו, אז ואגיד להם את יד אלוהי אשר היא טובה עליי, ואף דברי המלך אשר אמר לי, ואמרו נקום בנינו וחזקי לדם יהיה טובה. אחרי זה הוא נותן להם קצת טיעונים רוחניים, אבל קצת, כן? הוא אומר להם יד אלוהי אשר היא טובה עליי, הוא אומר תראו המהלך הזה, בהתחלה הוא משכנע אותם בקטן מה שלי, אחרי שהם קצת מקשיבים לו, אז הוא אומר חבר'ה, תראו יש פה מהלך יותר רציני, תתן להם יד אלוהי אשר עליי, תראו זה מהלך רוחני, המלך איתי, יש פה כבר משהו יותר, זאת אומרת שקצת מצליחים לרומם אותם, אז אפשר כבר לרומם אותם יותר. סליחה? טיעון המעשי זה לא נהיה פה חרפה, רש"י אומר לא יהיו בוזזים ושוללים אותנו, הוא ראה להם את החומות, עכשיו הם מפחדים יבואו שודדים, אז הם מבלים את החומות, לא יבואו שודדים. זה לא תהליך רוחני אמיתי, אלא הוא נותן להם כבר קצת טיעון יותר אידיאליסטי, אבל הוא אומר יד אלוהי טובה עליהם, בהתחלה הוא אומר להם לא יהיה חרפה, לא שוללים בוזזים אותם, קודם הוא הרס את החומות של מישהו בכלל להסתכל עליו, עכשיו הוא בא בוא נבנה את החומות, אז הוא אומר למה נבנה את החומות? הוא אומר טוב אם לא נבנה את החומות אז יהיה בלגן פה, יהיה שודדים. אבל חוץ מזה תדעו שגם יש פה אולי אנחנו מתחילים, יש פה איזה תהליך שהוא קצת יותר גדול, שיד אלוהי טובה. הלאה, ממשיכים. וישמע סדנת החורוני בטוביע העבד ההמוני בגשם הערבי. הנה כבר מצטרף אליהם החבר השלישי, כן? הגשם הערבי. אם אתה מבין, זה ערבים, אומרים שמה שפה מתחיל, זה כבר אין להם כן בהם. וגשם הערבי ויגעו לנו ויבזו עלינו. ויאמרו, מה הדבר הזה אשר אתם עושים? על המלך אתם עומדים. ואשיב אותו דבר ואומר להם, אלוהי השמיים יצלחנו, אנחנו עבדיו, נקום בנינו ואתם אין לכם חלק וצדקה וזיכרון בירושלים. אז בהתחלה הגויים נוהגים לו. זאת אומרת, הם לא חושבים שזה רציני כל העסק הזה. אז הם נוהגים לו. הוא אומר לכם שום סיכוי להצליח, זה מרידה במלך, אף אחד לא ייתן לכם, המעצמות לא ייתנו לכם, כל הציונות המדינית שלכם לא שווה כלום. הטוביה, סמנת אחרונית טוביה עבד ההמוני וגשם הערבי. הם נוהגים לו. והארגון והאבזון הם אומרים מה הדבר אשר אתם עושים, על המלך אתם מורדים. בקיצור, אנחנו יש לנו מקשיבו להם, אין לכם סיכוי, אבל לא ייתן לכם. חבל הזמן שאתם משקיעים פה, בואו תשאירו את זה כמו שזה, נמשיך לעבוד פה ביחד וגמרנו. אומר להם חבר'ה, אנחנו לא רוצים אתכם, אלוהי שמיים יצליח לנו, אל תדאגו, אנחנו נסתדר עם הנעים. אנחנו עבדם, אנחנו בנינו, ולכם אין חלק צדקה וזיכרון בירושלים. אנחנו נטפל בזה. הלאה, ממשיכים. עכשיו מתחילים לבנות. יש פה עכשיו פרק שלם, או יותר אפילו מפרק, כן, פרק שלם, שאומרים מי בנה מה, כן? אני רק אקרא את ההתחלה שתבינו מה. ויהיה גם לשיב הכהן הגדול ורחב הכהנים והבנו את שער הצום. ועל ידו בנו אנשי יריחו ועל ידו בנה זכור בנמרי. ואת שער הדקים בנו בני סנאב, הם הכירו ויעמדו לדום על אוהב ובריחיו. והאדם החזיק מרמות ברוניה בן הקוץ, והאדם החזיק משולם בן ברכיה בן שרזל. הם אומרים כל אחד מה בנה, איזה קוץ אחד בנה את השער הזה, ובני סנאב בנו את השער הזה, אומרים כל אחד מה בנה. למה צריך להגיד לנו כל אחד מה בנה? שמה צריך להגיד לי, אכפת לי שאוריה בן הקוץ הוא בנה את בית ישי, ואחרי זה בנימין וחשוב נגד ביתה, ואחרי זה... תבינו, חבר'ה, תבינו שהבנייה שם זה לא... אתם רואים את חומות ירושלים, נראה לכם משהו כמו ניו יורק. אבל זה כל הזה, זה חומונת עלובה מה שהם בונים, אתם מבינים? זאת אומרת, בנימין וחשוב נגד ביתם, הם מוכנים לבנות רק את הקיר מול הבית שלהם, אתם מבינים? הם לא מכירים יותר מדי רחוק, את הקיר מול הבית, הם בונים. אז הנה, בנימין וחשוב נגד ביתם, ואחרי זה רזריה בן עשיה בן עניה אצל ביתו, ורק בינוי זה הוא הסכים עד המקצוע עד הפינה, אתם מבינים? זאת אומרת, הוא בונה רק מול הבית, איך הוא מסכים לבנות גם עד הפינה, אתם מבינים? חבורת הלווי נפש, אתם מבינים? הוא לא בבית שלו בונה, הוא מוכן, אתם מבינים? זה אלה שגם כן במדבר, הוא מטטה את הכיסא שלו, אתם מכירים את האלה? הוא מוכן לנקות, אבל רק זה לכיסא שלו, כיסא של שני, הוא כבר זה לא משלו. בקיצור, אומרים פה מה כל אחד בנה בדיוק וכו', ותקשר ונבנה את החומה, כן, אתם יודעים, טוב, אז הם מתחילים לבנות, מתחיל לרואים, מתחיל לעשות, מתחיל להיות רציני. כאשר שמע סנבלת, כי אנחנו בונים את החומה, והיכל לו ויחס הרבה והילג על היהודים. כן, אז הגויים הרבה אומרות שהולך פה משהו רציני, אבל הם עדיין מנסים לבזות את התהליך. ויום לפני אחיו החל שומרון, ויומר, אני קורא לאט, מה היהודים המולילים עושים? היעזבו להם, היסבכו, היחלו ביום, היחיו את האבנים, הרימות האפר והם השרופות, מה יכול שישבו להם פה את בית המקדש שלהם? הכל שרוף פה. וטוביה המוני אצלו, יושב יחד עם החבר שלו טוביה המוני, ויאמר גם אשר הם בונים, אם יעלה שואל ופרץ חומת אבנים, מה שהם בונים, יעבור שואל יפול להם. שמע אלוהינו כי היינו בוזה באשר לכם פתר על ראשם, אז נחמיה זה מתפלל, שכחתי להגיד לכם משהו על התפילה של נחמיה קודם. נחמיה זה א' וכל הזמן מתפלל, תשימו לב. הוא גם מתפלל, תראו יש פה משהו יפה מאוד בהלכות תפילה, שגם לכם הרב נחמן אומר את זה, ואחרי זה נחזור לנושא שלנו. שכחתי להגיד לכם את זה קודם. כשהוא הולך לדבר עם המלך שם בבל, בית שושן, אז הוא אומר לו, בהתחלה המלך שואל אותו למה פנים שחרות, אתם זוכרים? אז הוא אומר, ואמר למלך, המלך לא מכם, מדוע לא יראו פנה, שיראיר בית כתובות עבודה חווה, שיראו כלוב אש. אז הוא אומר, למה זה? וירא המלך, על מה זה אתה מבקש? והמלך אומר, טוב, נו, אז מה אתה רוצה? פתאום כתוב, והתפלל אל אלוהי השמיים. והוא אמר למלך, אם על המלך טוב, אם אתה מבדך לצנך. כתוב עוד פעם, והתפלל אל אלוהי השמיים, והוא אמר, אם למלך, אם המלך טוב, אם אתה מבדך לצנך. הוא מדבר עם המלך, כן? זאת אומרת, המלך אומר לו, טוב, מה אתה רוצה? מתי הוא התפלל? מה, הוא הלך כדי להתפלל 18 וחזר? מה זאת אומרת? עוד פעם, תבינו מה קורה. הוא נותן למלך את היין, הוא אומר, לא, למה אתה נראה כמו איזה רוצח? הוא אומר, אני עצוב בגלל ירושלים. טוב, מה אתה רוצה? הוא אומר לו, אני רוצה כך וכך. אז מה בין מה אתה רוצה לאני רוצה כך? כך כתוב והתפלל אלוהי השמיים. אז מה, איך זה היה שם?
מדבר עם השם.
מה?
אם על המלך טוב, שהאם על הקדוש ברוך
הוא. יפה מאוד, מה אתה אומר?
הוא קיבל מלך,
אז יש שני דברים נכונים, זה כמו שהתכוונתי להגיד, שני אלה ואחר. זה שני נכונים.
א', יש פה לימוד חשוב, אני אומר, זה הלכה למעשה. האדם מותר להתפלל השם גם גם בשנייה, זאת אומרת, אתה יכול להגיד, נגיד, אנא השם הושיע לנו, זאת אומרת, יש מצב שצריך כדי תנועה גם להתפלל. תפילה זה לא משהו עכשיו צריך לעמוד ולהתפלל 18 אחרי שטבלת במקווה שלושה ימים רצוף.
אני אומר
לך, אבל המדרגה החמישית ש... לא, אני לא בטוח, אולי, זה סברה יפה. אבל אני אומר, גם בלי, זה גם אתה או אני, בלי להיות במדרגה החמישית, אפילו לא במדרגה הרביעית. אתה יכול להתפלל השם, אתה עכשיו נמצא באיזו נקודה שאתה צריך, אז אתה אומר, אין לה אנא השם הושיע, אני אומר, זה לא עמוד, אתה אומר בלב, זה לא משנה, זאת אומרת, להתפלל על השם זה משהו שהוא...
הרי שהתפלל על השם זה משהו שהוא תוך כדי תנועה גם כן עושים אותו, זה לא עוד פעם, זה משהו שהוא חלק מהחיים. עכשיו, יש הסברה הבאה שזה נדמה לי אומר רב נחמן שם, או רב צדוק, אני לא זוכר אחד מהם שאמרתי את זה,
שמזה אתה לומד שכשאתה מדבר או עוסק בכל דבר, אתה צריך לכוון תמיד כלפי שמיא. אז למעשה, שהוא אומר...
ויאמר למלך, אם על המלך טוב, אם אתה ודחה לפניך, ששכן אל יהודה, הוא מדבר על הקדוש ברוך הוא בכלל. אתם מבינים? התפילה שלו זה מה שהוא אומר.
זאת אומרת, המלך הגוי אומר לו מה אתה רוצה, אז הוא מדבר אליו, אני מקבל לקדוש ברוך הוא. הרבה פעמים זה גם מוכר מגילת אסתר. כן, שהוא אומר, אם על המלך טוב, זאת אומרת שם, אם על המלך טוב, אם זה המלך לקדוש ברוך הוא, שהוא אומר, אם המלך טוב, אם זה, הוא מדבר אל המלך, אז אני מתפלל אל השם. מזה לומדים שם, זה לומד שם מצדוק, אם אתה רוצה יותר רב נחמן, שבכל דבר שאדם עושה, צריך לקבל נקודה אלוהית. זאת אומרת, שהוא עכשיו הולך לשוק וקונה דגים, והוא אומר, כמה עולה הדג הזה, אז הוא מתכוון, איזה מצווה חשובה עשיתי כדי שאזכה בדג נאיזה. אז הרעיון הוא שהוא מדבר אל באופן מעשי, אבל מתכוון אל הקדוש ברוך הוא בכל דבר. וכל דבר צריך לקבל נקודה אלוהית ולכוון אליה. לכן אדם רוחני צריך כל מה שהוא אומר שיש משמעות כפולה, משמעות אחת, המשמעות הפשוטה המעשית שעכשיו הוא הולך ומחליף שמירה, והשני שהוא מחליף את שמירת המצוות שלו, כן? הוא עכשיו שומר על המצוות. כל דבר שהוא עושה הוא צריך לעשות כשני מהלכים. בסדר, אבל זה רק נזכרתי בגלל שהוא כל הזמן מתפלל לי שם, אתם מבינים? שומע את סבלת אחורונים, אז הוא יתפלל לשם אלוהי שמיים, מה זה אתם על המלך הזה ושם דבר? קיצור, הוא... מה הוא אומר לנו פה? הוא אומר, אל תכעס למלך אתה ולך, אל תמחק, הכניסו נגד הבונים. ונבנה את החומה ותקשר כל החומה עד חציה ויהי לב העם לעשות. אחרי שאנשים רואים שזה מצליח, אז באים עוד. בדיוק כמו עוד פעם, כמו שהיה. בהתחלה יש כמה תימונים שמצליחים לשכנע אותם לבוא. לאט לאט, שהעסק מצליח, באים עוד ועוד אנשים. אבל תקשר העם לעשות. זאת אומרת, הבן אנשים מעשיים. אבל כבר יש פה התלהבות בסיסית. ברור? הוא לא אומר להם כלום. הוא רק מתפלל על השם. אין לו מה להגיד להם שלא יעבור שואל ולא יפרוץ את זה. מה? אין לו מה להגיד להם. זה לא חבר, אתה אומר אתה משוגע, אומר אתה משוגע. זה לא... נמשיך לבנות. כן. מה השלב הבא מתי ששיבת ציון מתחילה להצליח? מה עושים הגויים? בהתחלה הם מנסים לקלקל את הצד המדיני. אחרי זה הם עושים צחוק מהעסק ומנסים לקלקל באופן בסיסי. מה הם עושים אחרי זה? מלחמה. נכון? הגויים לא מצליחים, יאללה מלחמה. ויהי כאשר שמע סנבלת כן, אני אמרתי, קודם היה הרבה מעלת מעשיות, לא היה כסף, לא היה שום דבר, ואז היה צריך להתחיל לרוץ קדימה. ויהי כאשר שמע סנבלת את טוביה והערבים והמונים והשדודים, אתם רואים, מצטרפים כבר עוד קו אחרי, בהתחלה, זה סמינו שכל פעם באים עוד גויים, רק טוביה ועוד אחד,
עכשיו יש לנו טוביה, סמלה זה טוביה והערבים זה גשם הזה, והמונים והשדודים, פתאום הגיעו גם השדודים, אתם מבינים, הגיעו שם ממרוקו, הגיעו כבר גם כן, איזה חטיבה, כמו שהיה, כל המלחמה, פתאום בא איזה חטיבה ממרוקו, חטיבה מאיראק, פתאום אז יש כבר עוד חבר מסכים פתאום. והמונים והשדודים, כי עתה אוכל לחומות ירושלים, כי החלו הפרוצים להיסתם, ואחר להם עוד. והקשרו כולם יחדיו לבוא להילחם בירושלים ולעשות לו תואה. בקיצור, מלחמה, כל אחד בקיצור, באים להילחם, נגמר העסק וזהו. ונתפלל אלינו, ונעמיד משמר עלי יורם ולילה מפניהם. כן, אז ארגנו צבא, הגנה, בדיוק עוד פעם, הכל עובד ממש אותו דבר, כן? התחילו להיות פיגועים, התחילו לקסח שם, לבוא לעשות מלחמה, אז מישהו ניסה בצבא. ויאמרו, ויאמר יהודה, כשל כוח הסבל ואף הרבה, ואנחנו לא נחייב לנו את החומה, מה נעשה? גם נלחם וגם, מה זה פה, גם צבא וגם עבודה, לא צריך להגזים. ויהיו צרינו לא ידעו ולא יראו עד אשר נבוא לתוכם והרגנו והשבטנו את המלאכה. והיו כאשר באו יהודים ויושבים אצלם ואומרו לנו 10 פעמים כל המקום שישיבו עלינו. בקיצור, באו לו המון יהודים מכל מקום, אמרו חבר'ה, הולכים להרוג אתכם. כולם עכשיו עושים עכשיו, בונים את הכוח, מה שנקרא, והם באים עכשיו, תיזהרו. ועמיד מתחתיות למקום אחרי לחומה בצריחים, צריחים, סליחה, כתוב. ועמיד על משפחות עם חרבותיהם ורומחיהם וקשתותיהם. והראה ויקום ואמר לחורים ולסגנים ויתר העם אל תראו בפניהם את אדוני הגדול והנורא זכור וילחמו עליכם בניכם ובנותכם ושכם ובתכם. כן, עדיין הוא לא נלחם על גאולת ישראל, תבינו המדרגה הרוחנית שלה היא נמוכה כל הזמן. על מה הוא מנהל להילחם? על אחיכם, בניכם, נשותיכם ושכם ובתכם. תלחמו על הבית, בקיצור פה זה ציונות קלאסית מה שנקרא, תלחמו על הבית, הוא לא... אין פה שום מוטיבציה רוחנית, תבינו, הוא לא אומר משהו ברוחני, הם בונים את החומה בשביל שתקן את הציונות המעשית, ועל מה להילחם? על הנשים והילדים מהבית, צריך להילחם, אין מה לעשות. ואי כאשר שמעו אבינו כי נודלנו ויפר אלוהים את עצתם, ונשב כולנו לחומה איש ומלאכתו. ואם מן היום ראו חצי מהערה עושים ממלכה וחצירה מחזיקים הרמחים והמגינים והפשטות והשריונים והשרים אחרי כל בית השם, בית יהודה. בקיצור, מכירים את המשפט הזה, משפט פורסם מספר נחמיה, נכון? שחציים עושים בממלכה וחציים מחזיקים ברמחים. זה משפט מפה. הבונים בחובה והנושאים בסלם עושים באחת ידו עושה ממלכה ואחת מחזיק את השלח. מכירים את המשפט הזה? ידו אחת עושה ממלכה, ידו השנייה מחזיקת בשלח. גם טופלדור רצה, והיה רק יד אחת, אז הוא לא יכול. הוא לא יכול גם יד אחת מלאכה וגם אחת ברובה. אבל אין לא יכולו. והבונים איש חרבו אסורים על מותניו ובונים. והתוקע בשופר אצלי. התוקע בשופר זה הקרוס, כאילו, זה שהולך להזיק את כולם. אז נחמיה הוא הולך עם אחד עם שופר, שזה כאילו זה שהולך להזיק, סביצור, זה הכולנות. וכולם הולכים עם החרבות ועם הקשתות ובונים, ואז אם רואים את הערבים, אז תוקעים בשופר וכולם באים. ואמר לאחרים ועל הסגורנים ויתר המלאכה, הבכה והרחבה, ואנחנו נפרדים, אנחנו רחוקים איש מאחים. וכל ששמעו את כל השופר, שם תקפצו אלינו, אלוהינו ילחם לנו. ואנחנו עושים המלאכה וחצם מחזיקים ברווחים, מעלות השחר לצאת הכוכבים, מביאים את זה מסכת ברכות, זוכרים לראייה מתי הלילה. גם בעת ההיא אמרתי לעם, איש ונערו אלוהים תוך ירושלים, ואין לנו הלילה משמר ויום מלאכה. ואין אני ואחי ונערי ואנשי המשמר אשר אחריי, אין אנחנו פושטים גרנו, איש שולחו המים. בקיצור, אנחנו עם הבגדים, כמו בצבא, כן? אנחנו חודש לא ראינו את הבגדים, היינו נאשם עם נעליים. כן? הלאה. מה זה? לא יודעת. זה לא עבודה, מלחמה, צבא, תצאו ושאורי, יושבים במוצב ושאורים. אם לא מרינים את הנעליים, מרוב לחץ. פשוט. הכל פה מאוד פשוט ומאוד מעשי, הספר הזה, טוב, יש ברוך נראה משהו עמוק מאחורה, אבל פשוט ספר פשוט. מלתי יש מלחמה, כולם מתגייסים, נלחמים. יאק, המשך. ניצחנו את המלחמה, לא יודע בדיוק, נלחמו, לא נלחמו, באו ערבים, ברחו ערבים. בקיצור, החלק הזה עבר. הצלחנו לפתור את הבעיה הביטחונית. הבעיה הביטחונית נפתרה בשלב ראשון, כן? זה התחיל בזה שעוד פעם, היה ציונות מדינית, ציונות דתית, ציונות מדינית, ציונות מעשית, בדיוק כמו שהיה אצלנו. עלו בהתחלה מעט, התחזקו, התחילו לבנות ברצינות. בהתחלה הגויים לא אכפת להם, אחרי זה מתחילים לראות שמשהו, נסים לקלקל, בסוף נסים להילחם, לא הולך להם. הצלחנו, ברוך השם, צה"ל, כיסח את כולם, הצלחנו לפתור את הבעיה הביטחונית. מה קורה אחרי זה? נפילה מוסרית. בדיוק כמו היום, נפילה מוסרית. זאת הכל נהיה בסדר, אז יש נפילה מוסרית. פרק ה', והי צעקת העם, ונשיהם גדולה אליכם היהודים. יש אומרים בנינו ובתינו אנחנו רבים ונקחת דקה ונוחה ויחי כל מיני עמים שאין להם אוכל. הם אומרים שדנו ובתינו אנחנו רבים ונקחת דקה ברעב. בקיצור, ואין כובשים בנינו ונותן לעבדים, יש ונותן לכבשות, יש שם הבדלי מעמדות, פערי מעמדות, העשירים מדכאים את העניים. והאחר לי מאוד כאשר שמעתי את זעקתם ואת הדברים האלה. מה? לא הבנתי. לא, תמיד זה היה. כל זמן, בדיוק כמו אצלנו, כל זמן שהיה אידיאליזם, אנשים בנו, נלחמו, אז הדברים החברתיים נדחקו הצידה, נכון? מתי התחיל פתאום המשבר המוסרי החברתי לפרוץ החוצה? מתי שמעשה הבעיות יפתרו באופן כללי, הכל בסדר, לכאורה, כן? זאת אומרת, ניצחנו, אנחנו כבר אין הסכנה מיידית, אז פתאום עכשיו מתגלה שיש המון בעיות מוסריות, נכון? עכשיו זה נכון גם כי אני מתגלה שבעיות מוסריות, וגם אנשים מפסיקים להיות אכפתים אחד לשני, זאת אומרת, כל מה שכולם ביחד, כולם בלי מורים לנדן עליי, גם העשירים וגם העניים, אז אני מניח שגם יש יחסים יותר של מערכת מוסרית, אז לא עושקים אחד השני וכו'. אז נגמרה המלחמה, יש לו עליו ישראל, אז יש כמותם כל מיני עשירים צפונים מלוקקים שמעניין אותם רק לשים את הכסף עכשיו בבנק, ובפעם אז כל העולם ימות. לא אכפת להם פשוט. כמו בדיוק מצאנו, לפני 40 שנה שגם כן היה עשירים ועניים, אבל זה לא היה מנקר עיניים, ואנשים לא חשבו שמעניין רק כסף ולא אכפת להם מכלום. לאט לאט, הדברים הולכים והעיוות המוסרי הולך ומופיע בצורה יותר בולטת. וילך על מות כששמעתי זעקה רב את הדברים האלה, וילך לבי ואלי ואריב את החורים ואת הסגנים, ואומר להם, מסע איש באחים את הנושאים, ואתם להם כליה גדולה. יש פה איזה סיפור שלם. בקיצור, הוא מתקן אותם מבחינה מוסרית. אחרי שנחמיה הזה הצליח לשכנע אותם להתחיל לבנות את העסק וזה, הוא מתקן אותם מבחינה מוסרית. הוא אמר, לא טוב הדבר שאתם עושים, אלא בירת אלוהים תלכו מחרפת הגויים אויבינו. וגם אני החי ונערי אנושי בהם כסף ודגן עזבה את המסע הזה. אז הוא ויתר, הוא עשה שמיטת חובות כללית, הוא ונעריו. יש תמיד החבר'ה שעלו איתו. טוב, יש תמיד את השפיץ האידיאליסטים, שבינים? אז הוא והשפיץ האידיאליסטים, הם נותנים דוגמה עכשיו מוסרית לכולם. הדבר ראשון, כל מי שהחי לא כסף, הוא ויתר לו. אשיבו, גם אני והחי ונערי אנושי בהם כסף ודגן עזבה את המסע הזה. אשיבו נעליהם היום, שדותיהם וכרמיהם, זיתיהם, בתיהם, ומעט הכסף ודגן והיצר אשר תנושים בהם. תודה. אז כולם הסכימו ואמרו נשיב כאשר אתה מבקש ולא נשיב ומהם לא מבקש. בסדר, אז כולם הסכימו, אתה נותן, נתן דוגמה אישית מה שנקרא, כן? הוא ויתר על כל מה שהיו חייבים לו, החזיר את הכל, זאת אומרת לא, כל ההלוואות שנתנו לו הוא ויתר עליהם, אז כל השירים אחרי אמרו טוב גם אנחנו מוותרים, מוכנים לוותר גם כן. כאשר, כן, אז הוא אומר, יש, הוא אומר, ויאמרו נשיב ומהם לא מבקש, כן נעשה, כאשר אתה אומר, מה שאתה אומר אנחנו עושים, ויקרא לקונים ואשבין הסתר ולבחינה מוסרית להמשיך קדימה. גם יום, עכשיו הוא מספר על כמה הוא בסדר. עכשיו, תגיד, לא תגידו שהוא משמיץ חס וחלילה, אני אסביר לכם למה הוא אומר את כל זה. הוא אומר, גם יום אשר ציוותי להיות תכה בארץ יהודה משנת 20 ועד שנה 32 מיד עכשיו, 12 שנה הוא היה בתפקיד, הוא פשוט קיבל תפקיד מה שנקרא משה לירושלים, תודה. 12 שנה, אני ואחי לחם הפכה לא אכלתי, לא הפך מסים בכלל. והפחות הראשונים השונים לפניי הכבידו עליו והקחו מהם בלחם ויין אחר כסף שקלים 40 וגם נעריהם שלטו עליו ואני לא עשיתי כאלה בני רת אלוהים ואני, הממונים שהיו לפניו, הפחות שהיו לפניו אז גם היו שקים אותם וגם הנערים שלהם היו מה שנקרא עושים, משתררים על הציבור והוא, אני לא עשיתי כן גם במלאכת החומה הזאת החזקתי בשדה לא קנינו כל נערי קבוצים של הממלכה אנחנו עוסקים רק צריכי ציבור, לא מצקים עצמנו בכלל עכשיו הוא אומר מה הוא נותן לכל אחד לאכול, היהודים הסגנים, 150 הבעלים הגולאים, כולם אוכלים אצלי לבת, על שולחני, ואשר היה נעשה לי יום אחד שור אחד צאן ושש ברורות, וציפורים נעשו לי, כל יום הייתי שוחט להם שור ושש כבשים, שש ברורות וציפורים, בין 10 ימים וכל יין להרבה, ואם זה לכם מהפכה לא ביקשתי. למרות שאני הודיתי לפרנס את המערכות שלי, זאת אומרת כל מה שהוא צבר שם בניו יורק, מזה שהוא היה עורך דין מצליח, כן, הכל לא רק שהוא לא לקח כסף מהאחרים, הוא בזבז כל הכסף שלו, הוא פרנס שם חצי עם. כי כבדה עבודה על העם הזה, בקיצור הוא צריך לעזור להם, הוא אומר, זוכרה לי אלוהי לטובה כל אשר עשיתי על העם הזה. כן, הוא אומר, השם תזכור לי לטובה, אז מה חבר'ה, זה לא רציני, מה הוא עושה פתחות מעבודה? כשמה הוא אומר לנו, מה אתה מספר לי ששחטת להם שש כבשים, מה אתה אפנדי? מה הוא מספר, מה אתה שוויצר? למה הוא אומר את זה? זה דוגמה. וזה מה שנקרא, דוגמה לדורות, זאת אומרת, אתה רוצה להיות מנהיג. אתה רוצה לקדם את ההישג, היה צריך מסירות נפש, זאת אומרת, שנקרא דוגמה אישית, מסירות נפש, אתה צריך את הבן שלך, אין חוכמות. לכן הוא אומר, זוכה לי אלוהי טובה כל אשר עשיתי על העם הזה, יש שהוא מתכוון לעוד כבשה או פחות כבשה, לא זה החשבון שלו עם השם. מה שהוא עם השם זה המסירות נפש שלו, שהוא מוכן, הוא לא רוצה להרוויח שום דבר לעצמו, הוא מוכן לעשות הכל. ותראו, זה גם יותר קל להיות אידיאליסט ולעשות הכל שאחרים גם כן קיים. כן? אז זה הביא אותו, כל החבר'ה צדיקים וטובים, אז גם אתה כזה. אבל הוא צדיק, זאת אומרת, הוא זה שהולך לעורר את המהלך, והם מסביב וכולם חבורת שרצים, ומריחים מבין השורות מה הולך שם, תבינו. כולם אגואיסטים, מעניין אותם רק הם בעצמם, והוא בתוך זה, הוא צריך להיות, מעבר לזה שהוא אידיאליסט, הוא צריך עכשיו להיות היחיד בעולם שכזה, כל החושב שהוא בטח שהוא גם טרבל, תבינו, כולם באים לאכול שם אצלו גם, מה אכפת לי, אתם בנותן לנו לאכול. כן? אז זה הכי קשה בעולם, זאת אומרת, להיות זה שמוליך את המהלך זה הנקודה. אחרי שהערבים וכולי לא הצליחו במלחמה, מה הם עושים? מה קרה אחרי שהערבים רואו שלא מצליחים במלחמה? מה הם עושים? מה? לא שמעתי. נו מי? אוסלו, יפה מאוד, נשים עכשיו תכמונים, מעצמות, תכמונים, הסכם שלום יעני. בדיוק אותו דבר, ראש העיר שלא נצח אותנו, למה אלה רציניים? ותחמן אותם, פתאום נהיים חברים שלהם, כן? כאילו. ויהי כאשר נשמע לצבלת התוריהו לגשם לערבי וליתר אויבינו, כי בנית לחומה ולא נותר בפרץ, גם עדיין תהי דלתות למטי בשערים, וישלח סבלת וגשם אליי לאמור, לך ונוודה יחד בכפירים מבקעת אונו. ועידת שלום, בקיצור, ממש אותו דבר, זה היה מצחיק, אתם מבינים? וישלח סבלת וגשם אליי לאמור, לך ונוודה יחד בכפירים מבקעת אונו, נעשה ועידה, שלום, בוא נעשה שלום. והם החושבים לעשות לי רע. אני יודע שמה הם עובדים, תחמן אותם, אני יודע שהם רוצים להרוג אותי שם, הם רוצו לעבור, בקיצור, נסו לתסח אותו בצורה רמונית. עושים שלום ועידת, אבל אשר רצו להרוג אותו שם. אז הוא לא אומר להם, כמובן, כיוון שהוא מכיר את נפש העם שלו, אתם תראו בהמשך, מה השלב הבא, מה, עוד פעם, אני כבר, אתם יכולים לנחש, מה יהיה השלב כאשר הגויים רואים שלא יכולים לעבוד עלינו בהסכם אוסלו, את מי הם מפעילים? מי?
מלך הפרסים.
כן, נכון, ומה עוד הם מפעילים יותר טוב מזה? מה? מפעילים, יהודים. יהודים, תראו תראו בהמשך, כל היהודים, כל מיני באים, אני לא כדאי לך, תלך איתם, אני בעדך. כן, כל היהודים, חברים שלו, הם רואים חברים של סבלת וזה, חתנים שלו. בקיצור, הם מפעילים יהודים. הם נשים קודם לעבוד, כל הלכם, לא הולך להם, אפילו ועידת שלום תחמן אותו, לא הולך להם. מתחיל לאיים עליו שהם יגידו לפרסים שהוא בורד בהם, לא הולך להם. מתחיל להפעיל בוגדים יהודים, בוגדים. זאת אומרת, יהודים טובים, מה שנקרא, בעלי בצפון, שחושבים באמת על טובת האנושות ומסריים, אומרים לו סבלת הזה, גם כן בסדר, תלך. מה זה? לא שומע. שומע מה אומר. תו מלגע.
זה מאמר הדוב.
עכשיו אני מבין סוג הזה. טוב, הלאה, בוא נקרא. וישלח עליהם מלאכים לאמור, עכשיו הוא המומי הנחמיה הזה, הוא יודע שאם הוא יגיד להם, אני לא רוצה לדבר איתכם, אז יש לו צרות, כי מה, אתה לא רוצה לדבר עם ה... אתה לא רוצה לדבר, אתה רוצה שלום, אתה לא רוצה זה, אז הוא לא אומר, אני לא רוצה שלום. הוא רק מורח אותם, השיב, פשוט מורח אותם. והשלחה למלכי לאמור, מלאכה גדולה אני אסוף, לא לך לרדת. למה תשבעת המלאכה כאשר ארפה וירדתי אליכם? הוא אומר, אין, יש לי בעיות, אני לא יכול. והשלחו אליי כדבר הזה ארבע פעמים והשאירו את הדבר הזה. יש לי סבלנות. כל פעם שאומרים, תבוא לביא עוד ועידת שלום, אומר, לא, אני חייב לנסוע לפה. עוד ועידת שלום צריך לנסוע לשם. והשלח אליי סנבלת כדבר הזה פעם חמישית. את נערו ואיגרת פתוחה בידו. בקיצור, מקום מורח אותם, כן? הפעם החמישית סבלת הזה כבר לא יכול לספק יותר. הוא אומר לו, ואיגרת פתוחה בידו. כתוב בה, אז הוא אומר לו, מתחיל לאיים עליו סנבלת, ומה מאיים? בדיוק כמו שאמרתם. בדיוק מעצמות. כתוב בה, בגויים נשמע וגשמו אומר, גשמו זה ערבי, אתם היהודים חושבים למרוד, כן אתה בונה החומה. ואתה עובר להם למלך כדברים האלה, וגם למי אתה רוצה לקרוא לך ירושלים למור מלאך ביהודה. ואתה ישמע למלך כדברים האלה, ואתה לך ונבעתה יחד. ועושים שכנע אותו, שאם הוא לא יבוא איתה לוידת שלום, אז הם ילשינו למלך פרס, כן? בדיוק אותו דבר, אבל מעיינים עליו, שאם אתה לא מזכיר לתת לנו שלום, אז אנחנו נראה שאתה מפר את כלל העולם, אתה רוצה למרוד פה. כן? אז הוא שולח לו איגרת פתוחה, כי הוא אומר, את האיגרת הזאת אני הולך לשלוח עכשיו לשושן. כתוב שם שאתה רוצה למרוד במלך, והיהודים רוצים למרוד, והם את הנביאים, אז אני אומר, אתה בוא להיוועץ אותנו, ואנחנו רוצים להיות, אנחנו רוצים ועידת שלום. והשלחה אליו למור, לא, עכשיו, נחמיה זה יותר חכם, מה שלצערנו יש כל מיני פוליטיקאים בזמן שלנו. והשלחה אליו למור, לא נהיה את הדברים האלה שאתה אומר, כי הוא נחת עבודם. כי כולם יראים אותנו למור, יפו ידי מן המלאכה ולא תעשה, ואתה חזק את ידי. ואני באתי בית שמעיה בן דליה בן מיטבל, והוא עצור, ויאמר, נבעד אל בית אלוהים מתוך האחד מסגרת הלכות כי באים להורגך לילה, ולילה באים להורגך. עכשיו, אני קופץ טיפה קדימה, אחרי זה נחזור, תבינו מה הולך פה. טוב, אני אקרא, בהמשך אחרי זה נחזור אחורה, תבינו. אז, כן.
למה הוא
רואה את העם? בגלל שהעם יש להם רמה רוחנית אפס. הם רוצים שלא יהיו ערבים, בדיוק כמו עכשיו. הם לא רוצים להילחם, הם לא רוצים כלום, הם רק בטלנים. בשביל לבנות את החומה, ויש להם את החומות שיבנו. אחרי זה יש מלחמה, אין ברירה, צריכים להילחם. גמרו להילחם, עוד פעם שלום, לא מעניין אותם אף אחד כלום. רוצים ועידת שלום, אם כולם רוצים שילך לוועידת שלום, הוא מורח את כולם שם, אתה מבין? כי הוא צריך לרומם אותם מעבר לרמה שלהם. לכן הוא לא אומר להם מה הולך פה. ואני באתי לשמעיה בית אבל, אז יש יהודי אחד שבמה. רוצה להגיד משהו? טוב. ויאמר נבעד בית אלוהים מתוך האחד וסגירת הדרך האחד, אתם מסביכים מה קורה פה, כי באים להורגיך ולילה באים להורגיך. מאיימים עליו ברצח, כן? זאת אומרת, תכף נראה שזה תרגיל יותר מומי מזה. אני אסביר את זה, אני קורא אחרי זה, אני חוזר אחר ומסביר את כל, קודם אני קורא. אני קורא ומסביר. אני נקרא עד הסוף, אני אחזור, יהיה פשוט, במקום שאני אעצור בכל נקודה ולא תבין.
עכשיו בשלב שמאיימים עליו?
מה?
עכשיו בשלב שמאיימים עליו?
יש שלב שמפעילים בוגדים יהודים. לא בדיוק בוגדים, אלא כאלה שרוצים לטובת עם ישראל. זאת אומרת, הם לא בוגדים רשמי, חס וחלילה. הם רוצים שלום, הם רוצים זה, רוצים ערבים, עוזרים לערבים נגדנו, הם מייעצים לערבים מה לעשות. בשביל, רק שנייה, תן לי לגמור, הם מייעצים לערבים מה לעשות כדי שכבר שהבחמיה הזו יש לדבר במוח. אבל תן לי לגמור להסביר. אז תן לי לגמור ואל תגיע שלך קודם. הלאה. אז בא אליו אחד שקורא לשמעיה בן דליה בן יתבל, ויאמר נבעד בבית אלוהים בתוך ההיכל, אתה תיכנס עכשיו, תתחבב בתוך ההיכל. אני אחרי זה אסביר הכל, תשתקו שתי דקות, תבינו הכל. תתחבב ואחר כך יבל להורגך, והלילה באים להרוג אותך. הלך תתחבב בתוך ההיכל. תכף נראה איזה תרגיל הוא רצה לעשות לו. ואמרה, איש כמוני יברח? אני לא בורח בשום מקום. מי כמוני אשר יבוא להיכל וחי לא יבוא. והכירה, והנה לא אלוהים שלחו, כי הנבואה דיבר אליי וטוביה וסבלת שכרו. הוא בא אליו בנבואה. אבל הוא אומר, זה לא נבואה. נחמיה אומר לעצמו, אני ראיתי שהוא מרמה, וזה רק טוביה, זה שכר אותו. למען סחורו, למען יראה ועשה כן, בחטאת הירה אליי לשם רע, ולמען יחרפו לי. זוכרה אלוהי לתורה הסבריו כמעשה לב, וגם לנועדיה הנביאה, וליתר הנביאים אשרו מיראים אותו. אני כן אסביר הכל. טוב. מה קורה כך? האליטה זה הנביאים, נכון? האליטה. האליטות הם ביחד עם הסנבלת וגשמי. זה האליטות שם, כן, הנביאים, והג'וק הזה, איך קוראים לשם קודם? איך קוראים לשם? שמעיה בן דליה בן יתבעאל, שהוא נביא, הוא בא לנבא לו, והוא אומר בהמשך גם, זוכה אלוהי לנועדיה הנביאה וליתר הנביאים אשר יהיו מיראים אותי. הבחינו אותו כל הזמן, האליטות הן נגדו. אבל הם לא עמדו בצורה ישירה כרגיל, הם ביחד עם סנבלת וגשמו הזה, והם רוצים לקלקל את המהלך שלו. כל מה שהם רוצים זה סבידת שלום עם גשמו, כן? זה מה שהם רוצים. רוצים שלום, רוצים ביחד, לא רוצים את כל השיגונות שלו, מה? הנביאים, הנביאים. הוא אומר, צריכה לנו הדיעה הנביאה ויתר הנביאים אשר מיירים אותי. כולם מפחידים אותי. עכשיו, מה?
נביאי
שקר? לא, הם נביאים אמיתיים, אבל זה הם שקרים, בזה הם שקרו. זה האליטות. ויאמר, כן, עכשיו מה התרגיל שרוצים לעשות? אני קורא לאט. למען סחורו, למען יראה ועשה כן, וחטאתי והיה להם לשם רע, למען יחרפו לי. הם רוצים שהוא יפסיד בבחירות הבאות. כן, הם עושים לו תרגיל, מה שקרה תרגיל משפטי, כמו בדיוק כמו שקורה, עושים לו תרגיל משפטי בשביל שיפסיד בבחירות הבאות. איך הם עושים לו את התרגיל הזה? בא אליו הנביא הזה, שהוא מוחזק לנביא אמת. אומר, תשמע, יש לי נבואה, חבר'ה, נבואה זה דבר מוחלט, אין חוכמה. יש לי נבואה שעלה להורגים אותך. באים, יש לי נבואה שעלה לבאים להרוג אותך, אבל יש מקום אחד שלא יחפשו אותך, וזה בתוך בית המקדש בהיכל. בתוך בית המקדש בהיכל, הם יודעים שליהודים אסור להיכנס רק לכהנים. אז אם תיכנס לשם, אף אחד לא יבוא לחפש לך, תיכנס לשם, ואז לא יתפסו אותך. זה בא אליו נביא ואומר לו. עכשיו, הרי אסור לו להיכנס שם, וזה חצי עבירה, נכון? אז התרגיל זה שהוא ילך לשם לבית המקדש, מתחבא, כן? ואז יגידו, נחמיה הזה, הוא פושע, זה בית המשפט העליון, בג"ץ, כן? זאת אומרת, הוא פושע, ואז יחרפו אותו, זה בדיוק מה שכתוב. זה מה שהוא אומר, תראו. איפה זה? נכון לכם. הוא אומר, למען זכור, למען נראה ועשה כן וחטאתי, והיה להם לשם רע, למען יחרפוני. רצו לעשות לו שם רע, שהוא חוטא, והוא הולך נכנס לבית המקדש, מקום שליהודי אסור להיכנס, כן? בשביל שאחרי זה יביזו את הריח שלו בעיני העם, ואז יוכלו להוריד אותו בעלית ותשלטו חזרה, כן?
זה לא היה לפני בניית בית המקדש?
לא. זה לא היה בית המקדש שלם, אבל היה היכל, היה שם מקום שגם היום אסור להיכנס לשם. כן? אז עכשיו הוא, מה הוא אומר לו? הוא אומר, אני אומר, לא אכפת לי. הוא אומר, האיש כמוני יברח? כן? אני, מה שנקרא, אני מוכן למסור את הנפש, איזה כמוני? זאת אומרת, אחרי זה, אני לא יודע אם אחרי זה או לפני זה, לפי הפסוק זה אחרי זה. ומי כמוני אשר יבוא אל ההיכל וחי לא אבוא. הוא אומר, אני אמות ולא אבוא להיכל, אני לא אבוא להיכל חי. זאת אומרת, אין דבר כזה, מה, אני אפשר, אני מוכן למות, לא, אני לא אכפת להיכל. תראו, המשפט מפתח פה זה האיש אשר כמוני יברח. אני פה עכשיו מנהיג הדור, אני לא בורח. זאת אומרת, אין לו חוכמות. זאת אומרת, אני לא מוכן לוותר על הכלל בגלל הפרטיות שלי. זה מאוד פשוט. זאת אומרת, אני לא מוכן למות, אין בעיה. אז אני לא בורח. והכירה והנה לא אלוהים שלחו, כי הנבואה דיבר עליי וטוביה ושכרת נבלה לך. אני חושב, זה אני לא בטוח, כן, אבל נראה לי שיש פה שני שלבים, כמו תמיד. קודם אדם מוכן למסור את הנפש, ואז דיבר לנו שהוא לא צריך, אתם מבינים? אומרת, הוא לא הכיר בהתחלה, כל הרעיון פה זה שיש לו ניסיון אמיתי, זאת אומרת, הוא בהתחלה באמת חושב שהולכים הלילה קדימה, הלילה רוצחים אותי. הוא אומר, כל בעל נאמר, אני לא מוכן. ואחרי זה, כנראה שהוא ראה שהוא מתעקש איתו, אז הוא הבין שכנראה הוא שקרן. אבל דבר ראשון, הוא באמת היה מוכן לסוף את הנפש, הנחמיה הזה, כן? זוכה אלוהי טובי אסם הלך למאסף, גם למדי המאה יותר רבי ישר מראה מיקי. יפה. ותשלם החומה ב-25 אלול ל-52 ימים. רק שנייה, כדאי כאלה ששומעים כל הרכן. וגם אשר כמו, ממשיכים להפעיל בוגדים יהודים. בואו נראה, אתם שתכם כל שאלות. תראו גבינו וראו כל הגויים, אשר שבדם יפלו מאוד בעיניהם, וידעו כי נטל אלוהים נעשתה המלאכה הזאת. וגם בימים ההם מרבים חורי יהודה, מה זה חורים? חורים זה שרים, נכון? ויגרותיהם הולכות על טוביה, ואשר את טוביה באות עליהם. אתם מבינים? בדיוק אותו דבר, האליטות יש להם קשר ישיר עם הרפת כל הזמן. כן? יש להם האגרות שלהם הולכים לטוביה, והטוביה שולך להם אגרות. אתם מבינים? ואת האליטות ביחד עם הרפת, ועם כל מה שעשינו שם, כן? זה לא משנה. כי רבים ביהודה בעלי שבועה היו, לא, כי חתנו לשחיה בערך ויוחנן, ולא לקח את בת ושולם בברכיה. גם טובותיו היו אומרים לפניי, ודבריי היו מוציאים לו אגרות שלך טוביה להרן לי, אתם מבינים? גם הם באים ואומרים לו כמה טוביה הזו הוא בסדר, אתה רואה שבועה, וגם כל מה שהוא אומר, הם הולכים לשם להשאיר לערפת, אתם מבינים כל האליטות שם? מוציאים לו אגרות שלך טוביה להרן לי. קיצור, האליטות שבו אותם אליטות, ומשיכות לעשות סתם תפקיד בדיוק, להפחיד את הצדיקים. עכשיו, תשימו לב דרך אגב, שמבחינה הלכתית, היה מותר להתחבא בהיכל כמובן, בפיקוח נפש, כמובן זה דוחה. אתם רואים שיש פה מסירות נפש של הכלל, זה לא פיקוח נפש דוחה את הכל, חברים, נכון? אין בעיה, מה בעיה להיכנס שם להיכל? זה מותר לגמרי, ואנחנו הולכים להרוג אותו, אז מותר לעבור על איסור לאו, אני יודע, איסור, לא יודע מה בשביל פיקוח נפש, לא, אין חוכמות, הכלל. כן, מה אתה רוצה להגיד שם? כן, אז מה? נכון, אני חושב שזה לדעתי זה נביא אמת, אבל אני חושב, אתה יודע שכתוב שהמשיח יבוא להחזיר בתשובה את הצדיקים, שמעת על זה? כתוב בבית שלישי, עכשיו שלנו, שהמשיח יבוא להחזיר בתשובה את הצדיקים, שמעת על זה פעם? אז הנה אתה שומע פעם ראשונה. יש איזה קונטרס של קונטרס האדמור האמצעי, יש קונטרס שלם שמסביר למה המשיח יבוא להחזיר בתשובת הצדיקים. אבל אני אומר לך שהמשיח יבוא להחזיר בתשובת הצדיקים הקטנים והפרטיים כדי שיהיו צדיקים כלליים, אנשים טובים, רק פרטיים, אתה מבין? לא מבין מה אתה צריך, מה אתה מבלבל לנו במוח פה עם החומה שלך, אתה מבין? בשביל החומה העלובה שלך, תראו, אני קצת מקדים את המורה מה שלמדתי להגיד בסוף, אבל כל המהלך הזה של נחמיה, המהלך עלוב, מה אתה עכשיו צריך את כל הצרה הזאת כשאיזו חומה העלובה שאתה בעצמך שברת? הרי מה עשית כולה? הרי אין פה לא עצמאות מדינית, אין פה שום דבר. מה נחמיה עושה
בינו?
נכון, זה מה שאני בא להגיד לך שהמהלך פה, אתה מסתכל על בעיניים קטנות וגשמיות, הוא לא עושה, האנשים האלה, הצדיקים שהוא מדבר עליהם, לא מבינים מה הוא רוצה. כי המהלך שלו בעיניים הקטנות הוא מהלך ממש מסכן, הוא רוצה לבנות חומה, אתה מבין? החומה הזאת זה לא מדינה, זה לא צבא, זה לא משטרה, זה לא ריבונות מדינית, זה כל כולה חומה.
כמו שכל הרבנים באירופה, להבינו מה רוצה.
בדיוק, זה אותו דבר. עכשיו החומה הזאת, כל מה שאתה מרוויח זה אתה מעצבן את כולם, אתה מעצבן את הערבים, את האמונים, את השדודים, את המלך, וכל מיני צרות, מה אתה צריך עכשיו עם ההתנחלות העלובה שלך? אתה יודע, אתה עושה איזה התנחלות עלובה, מטמטם כל את המוח, את האמריקאים, את הרוסים, את האנגלים, את הערבים, כולם אתה צריך, כשאתה עושה איזה התנחלות עם שמונה קרוונים, עזוב אותנו מהתנחלות, עזוב אותנו אחרי הביתה, וזהו. עכשיו, הם באמת צדיקים, אתה מבין, רק צדיקים פרטיים, הם לא מבינים מה הבן אדם הזה רוצה. כן? כי הוא מסתכל בגדול, בכלליות, בזה שהוא בונה את רוח האומה, אבל רוח האומה, אתה יודע, אף אחד לא מבין מה זה רוח האומה, חוץ מכמה משוגעים פה, בני דוד, ועוד כל מיני קוקניקים. רוח האומה אני בונה, אתה מבין, אתה בא לכל מיני חרדים חביבים, שהם צדיקים. אבל אני עכשיו רוצה לבנות את רוח האומה, לכן יש לי מסירות נפש על קרוון והר נידח. פיקוח נפש דוחה את הכל, הוא אומר לך, לא קרוון, לא הר, לא רוח, לא יודע מה אתה רוצה, אני לומד גמרא. אתה יודע, את הנביאים האלה, אני חושב שהם נביאים צדיקים, למדו להם גברה בשולמה כל היום וכל הלילה. היה לכם משוגע תימוני שהחליט כבר עכשיו לעשות בלגן, כל הערבים באים להרוג אותם, עזבו אותנו. באמת, זה בדיוק ממש אותו דבר, הלאה. עוד שאלות, לא.
כן, הרב...
כן. נקשיב.
שהוא עשה את המהלך הפוליטי, שהוא אמר לו, אני אגיד לך את הכל, אני אגיד למלך פרס, מה שאתה עושה. מה הוא אמר לו?
לא הקשיב. אמר זה לא נכון, מה שאתה עושה לא יצליח לך, שהוא לא מפחד ממנו. רק הוא לא טמבל שהולך ראש בקיר מצד אחד, אתה מבין? לא, כל מיני, יש גם מנהיגים כאלה של טמבלים הולכים ראש בקיר, הוא לא. הוא גם ערמומי מצד אחד, אבל הוא לא מבטר על כלום. הוא עושה את שלו וזהו. והיא כאשר נבנתה חומה ומעביד את דתו ואת קדוש ההורים והמשורים והיא רוצה להיות חנני ואת חניה. אין פה סיפור שלם עכשיו מה הוא עשה וזה כבר בעיקרון גמר את התפקיד הראשון. זה השלב שבו זה השלב שאנחנו נמצאים בו עכשיו. עכשיו בוא נראה מה הולך להיות קדימה, בסדר? השלב הבא הוא מרומם את הצד הרוחני של אינסוף חיסוף. הגיע הזמן, הוא סידר את כל המערכת הפשוטה, סידר את המערכת המוסרית, כמו שאתם זוכרים, הצליח לרומם את רוח האומה, במובן הטכני, הגשמי, דבר ראשון, שיש פה עכשיו אחדות. עכשיו הוא הולך לרומם את הצד המוסרי, את הצד הרוחני. מה?
איזה אחדות?
בנו את החומה, זה פשוט חסר לך את הפרקים האלה, אני אומר
עכשיו.
והיא כאשר נבנתה החומה, נגמר, הצרות שהמעשיות נגמרו בסוף פרק ו'. כנראה הליסטות לא יודע, היגרו לאמריקה, לא יודע מה קרה. אין יותר בלגן בספר, אתה מבין? זאת אומרת, עכשיו נגמר. אין יותר צרות עם הערבים, אין פה שום דבר. עד סוף הספר אין פה יותר צרות עם הערבים. אנחנו עכשיו בדיוק בסוף התהליך הזה, בסוף התהליך שאמרנו בפרק ו' הגענו עכשיו לפרק ז'. בדיוק, עכשיו שמאלנים מהגרים לאמריקה, בדיוק. אנחנו בסוף, שמאלנים מהגרים לאמריקה. אנחנו בסוף התהליך שהיא יותר פרק ו', בעזרת השם נגיע עכשיו לתהליך של פרק ז' והלאה, עוד מעט נגיע. והייתה שנבטה החומה, רגיע טוב וקדוש שהורים ושהורים מבין צווי חנני וזהו. עכשיו הוא אומר לא יפתחו, עושה פה כל מיני סדרים, קצת ספר היחס, מייחס אותם, בסדר עושה סדר מה שנקרא. ויאספו כל העם כאיש אחד פרק ח', ויאספו כל העם כאיש אחד הרחוב שלפני שער המים, ויאמרו לעזרא הסופר להביא את ספר תורת משה אשר ציווה השם את ישראל. זה למדנו, עכשיו נזכרתי באמת בשיעור על עשירי בטבת, את הפסוק הזה אני אמרתי לכם. להביא עזרא הכהן את התורה לפני הקהל למי שבדישה וכל מבין לשמוע ביום אחד החודש השביעי, ויקראו בו לפני החומש של שער המים וכו'. ויש פה מקום שהוא אומר, ויברך עזרא את השם האלוהים הגדול. ויינו כל העם אמן אמן במועל ידיהם וידעו וישתחוו להשם אפיים ארצה. מה זה נקרא השם הגדול? מה זה השם הגדול? השם הגדול, אז כתוב במסכת יומא, מה זה השם הגדול? שגידלו בשם המפורש. אמר רב יוסף שגידלו בשם המפורש. אתה יודע ששם המפורש, בעיקרון היום אומרים רק בבית המקדש, כהן גדול ביום כיפור. נכון? אבל עזרא שם אמר את שם המפורש. עזרא הוא היה כהן, והוא אמר את שם המפורש. עכשיו זה לא מקום להגיד שם המפורש שם, כל הברברים שם באמצע הרחוב, נכון? מה הרעיון בשם המפורש? שם המפורש זה ההתעלות הרוחנית היותר עליונה שיכולה להיות. גם ככה שם השם זה השלמות. השם המפורש זה אומר שם המפורש, אתם מבינים? זה כבר ראוך להיות שהיא מפורשת, שהיא מובנת, שהיא מתחילה להתגדל. כן, זה נקרא גידלו, זה אומר קרה בשם המפורש. זאת אומרת, הגדולה היא ההבנה הרוחנית. ההבנה הרוחנית זה שם שמפרשים אותו, אתם מבינים? זה שם המפורש. אז שעזרא קורא שם בשם המפורש, הכוונה שהוא עכשיו מתחיל ללמד אותם, להתחיל להכין את הקרקע לעלייה רוחנית אמיתית. לא עלייה רוחנית קטנה וטכנית, אלא רוחנית גדולה ואמיתית. וזה שהוא קורא בשם המפורש.
מה זה אומר?
זה אומר שהוא עכשיו בונה את הצד הרוחני הפנימי.
אתה לא הולך ללמוד.
איך?
מה הוא עושה?
הוא קורא בשם המפורש. קורא בתורה לשם... כי אתה לא ראית בעולם נביא כהן ובית מקדש, אז אתה משלך שם המפורש ולהגיד תרזן אריה מאחוריך זה אותו דבר. אתה לא מבין, אמרו לי שם המפורש. אני חושב שהייתי ילד
אז כשהייתי ילד אז לא יודע, כנראה דבר משרקיות עם הילד
אז שהיו רואים אריה מאחוריך תרזן, אתה מבין לצועקים תרזן זה לאריה מאחוריך, כאילו צועקים באמצע הקולנוע שלי. לא צועקים לתרזן, שאריה אחריו, שיסתכל. אתה יודע מה, כמו שם המפורש בכלל. צועקים, אומרים משהו. אני חושב, אני לא יודע, אף פעם לא שמעתי שאומרים את שם המפורש. אני חושב שאומרים את שם המפורש זה משהו שהוא במדרגה של התערות רוחנית, שאני לא מסוגל לתאר אותי. זה לא צועקים משהו ביידיש, אתה מבין? זה לא אומרים משהו. זאת אומרת, זה שם, שהכהן הגדול, או כהן אומר את שם המפורש, זה פעולה רוחנית שאי אפשר לתאר אותו. אתה מבין את הרעיון? אני חושב בכלל, מי שראה נביא, אומרים, אנחנו עוד פעם, אנחנו לא חווינו את זה, אז קשה לנו לצטוף את זה. אבל אדם שראה נביא, התכנס לו משהו, אתה מבין? זאת אומרת, עצם שאתה רואה, אתה רואה את משה רבינו, אתה נהיה בן אדם אחר, בלי שאתה צריך להפסיד, בלי שמשה רבינו צריך להגיד משהו. אם משה רבינו פותח את הפה, אז בכלל אתה כבר בשמיים. אם משה רבינו עובד את שם המפורש, אז אתה כבר נראה כמו מלאך ואתה מרחב ברקיע השמיני, אתה מבין? אז אומר, אתה בשבילך, אני אומר, זה כלום. אבל זה הנקודה, שאומרים שם המפורש, זה הכוונה. לגדל את המציאות הרוחנית. הלאה. ממשיכים. רק אחרי זה, בוא נמשיך. אנחנו עוד מהגורי חבר'ה, אז תרגו. ויקראו בספר בתורת אלוהים מפורש ושום שכל, ויבינו במקרא, חבר'ה תשתקו. בהמשך כתוב שקט, שקט. ויקראו בספר בתורת האלוהים מפורש ושום שכל ויבינו במקרא. אתם רואים שמה שכתוב כזה לימוד אמונה בגדול, נכון? מה זה עוד פעם? ויקראו בספר בתורת האלוהים מפורש ושום שכל ויבינו במקרא. התחילו לבד ברוחניות, בקיצור התחילו ללמד של רוחניות, התחילו ללמד את הדברים הפנימיים האמיתיים. יש פה סיפור שלם והיה שמחה גדולה וכו'. עכשיו שתבינו שזה לא שהם קודם חזרו בתשובה מבחינת תורה ומצוות, קודם למדו את האמונה הפנימית. עוד פעם, אני קורא, אתה כמו חבר שלך, אני אקרא עוד פעם. קראו בתורה היה כתוב קודם, עכשיו כתוב והלוויים מבינים את העם לתורה. מה זה מבינים? מלמדים, נכון? עכשיו בואו נקרא את הפסוק שקראתי עוד פעם, נקרא אותו לאט. ויקראו בספר בתורת אלוהים מפורש ושום שכל ויבינו במקרא. איך אתה מבין את זה? מה זה מפורש ושום שכל ויבינו במקרא? מה אתה חושב בכלל? אני חושב שזה לא סתם קראו פסוקים, אני מבין את זה פשוטה. מפורש ושום שכל ויבינו במקרא, שכל, זאת אומרת צריך להתחיל לעבוד באופן פנימי, באופן רוחני. זה לא ברמה נמוכה, ברמה גבוהה. אתה רואה את זה בשתי א' בשם המפורש שהוא לימד אותם, ב' אתה רואה שמדגישים פה שהתחילו להבין במקרא באופן פנימי, וזה זה שום שכל. והביאו וזה וזה וזה, וביום 24 לחודש, אחרי כל זה, אחרי שלמדו את כל הרוחניות הפנימית, לא לפני זה, תראו, התהליך התשובה, כמו שאנחנו אומרים, זה לא שקודם כל החילונים יחזרו בתשובה ויתחילו לקיים מצוות ואז ילמדו את כל האמונה הפנימית, אז זה עוד הפוך. קודם לומדים את כל הפנימיות והם עדיין חוטאים, ואתם תראו מה הם עושים כל החברה האלה, ואחרי זה חוזרים בתשובה. החזרה בתשובה היא מתוך ההבנה של שכל, לא קודם חוזרים בתשובה. אתה יודע שילכו לרב נחמן יצחק ויגידו להם, גמרנו, אין זה דבר כזה. קודם הם חוזרים בתשובה מבחינה נפשית, מבחינת האומה, אחרי זה הם חוזרים בתשובה מבחינה שכלית, ורק בסוף הם חוזרים בתשובה מבחינת המצוות. זה הדבר האחרון שקורה. עשיית המצוות בפועל ועזיבת החטא זה הדבר האחרון שקורה, לא הדבר הראשון שקורה. מבין את החידוש? בואו, רגע, אני רוצה להקריא לכם. רק שנייה, תנו לי לגמור להקריא את זה ואז שאלו את כל השאלות וזהו. ביום 24 חודש נעשו בני ישראל בצום שקים באדמה עליהם, ויבדו זרי ישראל מכל בני נכר, גירשו את הנשים הנוכריות, אחרי שלמדו את כל הפנימיות של התורה, ויעבדו ויתוודו חטאותיהם ועוון אבותם, ועוון אבותיהם. יש פה עוד כל התפילות שלהם וכו' וכו' וכו'. אני לא רוצה לקרוא את הכל כי התעייפתם, אני רואה. אבל ואשר אחרי זה מקבלים מעצמם, שלוש פרקים אחרי זה, מחזיקים עליכם ללכת בתורת עולה ושנה ביד משה ודלי, לשמור ולעשות את כל מצוות אשר לא נותן מהמן הארץ, ועמי הארץ המביאים את המקחות וכל שבע ויום השבת למכור, לא ניקח מהם בשבת או ביום קודש, ננטוש את השנה שבין מסע כל יד. אתם רואים? הם עובדים שם בשבת, כן? הם מוכרים בשבת, אומרים טוב, אנחנו נפסיק למכור ולקנות בשבת מכל העמי הארצות שעושים את זה. ואחרי זה יש עוד מקום שאתה רואה שהם עושים מסחר ומסע ומתן בשבת, ובצור חילונים, לא מעניין אותם שום דבר. לאט לאט חוזרים בתשובה, קבלים עליהם לא להתעסק יותר עם המאה ארצות שמוכרים וכולי ולחזור בתשובה. טוב, אני חושב שאפשר להפסיק עם הספר, אני אגיד לכם את הסיכום אחרי זה שאולו את השאלות וזה. עוד פעם, הנקודה זה שהכל מתחיל במסירות נפש של אנשים פרטיים שמוכנים לעשות הכל בשביל לרומם את הכל. מתחיל בדיוק לפי התהליך שלנו, קודם ציונות מעשית, תפילה, ציונות מדינית, ציונות מעשית, מלחמה, נפילה מוסרית, כל התרגילים של האליטות הבוגדים מבני ישראל, ורק אחרי זה מופיע עלייה רוחנית, ורק בסוף מופיע עלייה גמורה ותיקון גמור ובית שני עם כל הצדיקים הגמורים שם. עכשיו, מה הרעיון בכל המהלך הזה? אני חוזר אותם, זה מהלך עלוב, כמו שאמרתי לכם מהתחלה, מהלך עלוב, כל מה שהוא עושה, כמו שאמרתי קודם, כל מה שנחמיה הזה עושה זה לא תחומה שהוא בעצמו שבב, אין איזה שום משמעות, הוא עדיין תחת מלך פרס. אבל המעשה הזה הקטן, המסכן שלו, במסירות נפש העלובה שלו, שהוא נותן, שהוא מספר לי, שנתן להוא שש כבשים, כל יום אכלו שש כבשים, וכל החבר'ה אכלו שישה כבשים כל יום בבית. אז השישה כבשים האלה, מזה אחרי זה כולם חוזרים בתשובה. ומזה אחרי זה מתחיל כל בית שני, עם כל העוצמה, בסדר, בית שני חרב, זה באמת עצוב. אבל העוצמה המוכנית הזאת של בית שני, עם המכבים, ועם רבי מאיר, ועם רבי עקיבא, ועם רב יהודה הנשיא, והמשנה, כל זה הנחמיה המסכן הזה מתחיל עם הכבשים שלו, אתם מבינים את הנקודה פה? לכן, הנפקמינה מכל זה והלקח שלנו, זה כמו שאומר הגר"א, שזה למדתם הרבה פעמים בישיבה, אני אומר, זה יפה לראות איך העסק, שום דבר לא השתנה. אסור לזלזל בשום דבר קטן. אתה עושה את שלך, כל העבודה הקטנה הזאת, העלובה והמסכנה, שעוד אחד עוד אחד צנוע, עוד אחד בונה בית, ועוד אחד מלמד עוד איזה חילוני אחד תורה, ועוד אחד בעצמו יושב ולומד עוד, עוד חוזר בתשובה הדבר הקטן, כל הדברים האלה זה לא דברים קטנים, זה כי בזמן של תהליך הגאולה כל דבר קטן כזה הוא למעשה המפתח להכל, וזה הלימוד אני חושב מהספר הזה. אתה עושה את הפעולה הקטנה, כל ה-12 שנה היה פחה, כל ה-12 שנה היה פחה ובנה חומה, זה בערך מה שהוא עשה. אם אתה עושה את זה בעיניים היסטוריות הוא לא עשה כלום, אתה עושה את זה בעיניים פנימיות, אבל שהוא התחיל פה מהלך אין סופי. אז לכן כל אחד מכם באחריותו להיות נחמיה הצדיק והטוב, בסדר? כן, שאלה? וזה גם אני. טוב.
אני חושב שיש הבדל מהותי בין מה שהיה עד למה שהיה היום, כי אז מי שהנהיג את המהלך היה מישהו צדיק ורוחני. היום מי שמנהיג את המהלך זה לא זה, לא זה.
כן, אבל תשים לב שגם אם היית, אני חושב, שם בירושלים, לא בטוח שהיית מבין שנחמיה הוא המנהיג הגדול, כי הנביאים היו נגדו והחורים, השרים היו נגדו, האליטות היו נגדו. כן, אבל זה אתה רואה בדיעבד. יכול להיות שאתה תסתכל על זה עוד 3,000 שנה, עוד 2,000 שנה, יכתבו ספר, איך קוראים לו? אברהם יצחק. תראו, יש ספר אברהם יצחק, ושם אתה תראה את זה בעיניים אחרות, אתה מבין? כשאתה יושב פה עכשיו בפוליטיקה הקטנה, אז אתה חושב שמי שמנהיג את המדינה זה שרון. עכשיו נכון שהוא גם היה, הוא גם עשה הרבה דברים מהלכים, אז אני מסכים, אבל הרעיון אותו דבר, זה אותם החילונים ואותם אנשים שהם נגד, יש אנשים קטנים, מי שמוליך אותם, אתה צודק שבמקרה הזה הוא היה גם השליט המעשי.
אבל המשובה, יש
נקודת התחלה אחרת. שם? הרבה יותר גרוע.
הרבה יותר גרוע?
הם נשואים נשים נוכריות, מה שאצלנו לא מקובל היום.
זה היה את המהלך, כי מי שמוביל את המהלך זה מישהו דתי,
אבל פה, יש משהו שאתה צודק, שיכול להיות שאם באמת שהמהלך היה מתחיל, אז הדתיים לא היו מתחפרים להם שם באירופה, אלא היו באים גם לכולם, יכול להיות שהיינו זוכרים שמישהו מהלך היה אחד כמו נחמיה, אבל לא זכים. בסדר, אבל העיקרון לא השתנה, בסדר, העיקרון לא השתנה בזה שיש בן אדם אחד שמוליך מהלך לכאורה קטן ועושה עם דברים גדולים. טוב, שאלה אחרונה. כן, נו?
אמרת שעצם זה שהם היו שומעים, חוזרים בתשובה רק אחרי ש...
רק אחרי הכל, נכון.
איזה מין דבר, הם שומעים את האמונה הגדולה ומלמדים אותם?
כן, כן, כן. קודם בונים את הרובד הנפשי של האומה, אחרי זה לא
בונים. גם אחרי שמאמינים הם לא עושים, איזה
מין דבר. לא יודע, אבל אתה רואה שגם אצלנו זה ככה. קודם אתה בונה את הצד הנפשי העמוק הרוחני, ומזה אנשים מתעוררים לחזור בתשובה. ככה זה צריך להיות, בתהליך של גאולה. ולא כמו ש... בטח הוא לא מפחיד אותם, הוא לא מתחיל להגיד להם אם זה, אז הערבים יאכלו אתכם. ולמד אותם את השם המפורש, יאללה חבר'ה, לשרות היה נעים, היה נחמד.